עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, איתי באולפן צביקה שרף, האורחים המפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, אחראי על השידור ב-103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, אריק ברחד בדיגיטל, דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ואמיתי דואק, לפני דקות אחדות ביורו, תוצאה מדהימה. מפתיעה שאין כדוגמתה, רומניה מביסה את אוקראינה 3-0. צביקה, אתה ראית ככה כמה כמוני פה ושם, אבל רומניה הגיעה לניצחון.
תשמע, אני כל הזמן אמרתי גם היום, אנגליה אתמול ניצחה רק 1-0 ולא הייתה טובה, וכולם אומרים, מה, היא תשתווה לגרמניה, אתה יודע, באליפות כזאת אתה צריך להיות משחק ראשון בסדר, אתה צריך
לאט לאט.
לאט לאט. פה רומניה, בניגוד לכל כולם, אמרו כולם אוקראינה, עשתה פה הצגה, אז מה,
הצגה.
היא כמו ספרד?
הצגה?
היא כמו ספרד?
לא יודע. בדיוק, אתה מדבר על הגדולות, ספרד, פורטוגל, אנגליה, צרפת, אנחנו כמובן נדבר המון על היורו, אבל צביקה, אי אפשר שלא לפתוח עם כל הכבוד ליורו, שבאמת מאחד מאירועי השיא בעולם, שאנחנו מתכנסים לחודש של כדורגל מיטבי, אני רוצה לשאול אותך על הדרבי בחדרוסה, ואני אגיד לך ככה, צביקה, קודם כל, לדעתי, אין משחק יותר אמוציונלי, אין יריבות יותר גדולה, לא בכדורגל ולא בכדורסל, כמו מכבי תל אביב והפועל תל אביב, וזה הגיע למצב שברגעים אלה שאנחנו מדברים, עוד מעט נרחיב על זה, הפועל תל אביב אומרת, אין ציוד עידוד, אין משחק. קודם כל, לדעתי יהיה משחק, אבל מה אתה אומר, איך הגיעה היריבות הזאת? צביקה, היא מטורפת.
תראה, היריבות הזאת היא קיימת כבר...
אבל היא שוברת ציים, זה שיש יריבות זה סבבה.
לפני שנולדנו... אבל אני חושב שהסדרה הזאת היא, כבחר ונתנו לסדרה של שנה שעברה להידרדר, ונתנו להפועל לא להופיע לגמר, לחצי גמר הווינר שהיה, ואם היום הם לא יופיעו, זה יהיה סייסיים, זה הפך להרבה יותר מחוץ לכדורסל, מאשר בכדורסל, פחות מתעסקים בכדורסל, כל הזמן מתעסקים סביב אבוקות, משטרה, כללות, מכות, זה מגיל.
אני אוסיף יותר מזה, הבעלים של הפועל תל אביב, נכון? ראית את הציוד שלו היום בצהריים? הוא לפני המשחק מצייץ משהו נגד בולדווין, נגד קולסון, כאילו, אתה צריך להבין שיש מאחוריך אוהדים, שאתה מצייץ דבר כזה נגד מכבי תל אביב, אז אתה גורם לכך שהאוהדים יבואו דלוקים למשחק, איפה החיות שלך?
עופר ינאי, קנה את הפועל תל אביב, הוא איש עם הרבה כסף, הוא כנראה איש לא טיפש, הוא החליט שהוא משנה את כללי המשחק, יש איזה שהם כללים של המשחק, והוא מצייץ, זה מוסיף שמן למדורה, וכשהמדורה תדלק, אז הוא יבוא בטענות לכל העולם ואחותו.
בוא נצרף את אור שקדי מוואלה ספורט, ייתן לנו עדכונים לדקות האלה, אור שקדי, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים, מה קורה?
אלן.
בואי, אם אתה יכול להיכנס כמה שיותר לישיבה של הפועל תל אביב, נראה לך בסופו של דבר יכולה להתקבל החלטה כזאת לא להופיע? קשה להאמין.
תראה, אם יש מועדון שמסוגל לקבל החלטה כזאת, זה המועדון.
עד כדי כך.
לא, אני לא מכיר מועדון אחר שיכול לעשות דבר כזה. הוכיחו שום... נכון, שחצי גמר גביע ווינר זה לא משחק מספר 3 בגמר הפלייאוף.
נכון, אבל זה היה התחלה.
אבל זה כבר, אתה יודע, כבר, זה כאילו, אתה יודע, זה כמו סגירת מעגל של העונה, ככה היא מתחילה, ויכול להיות שככה היא נגמרת.
רגע, אבל איפה זה עומד עכשיו? תדבר לך, יש דיון בין מי למי. סליחה שנייה, אני אעצור אותך, כשדיברנו עם רמי כהן, בצהריים הוא אמר שהם הולכים לדבר עם המשטרה, איפה זה עומד?
אני יודע שהם נמצאים בקשר עם המשטרה. ממה שאני מבין, השערים נפתחים רק בשבע, אני בדרך להיכל, עד אז תתקבל החלטה. עכשיו, כרגע אין להם החלטה איך, מה הם הולכים לעשות בדיוק, אבל...
והאוהדים עדיין עומדים על זה שהם לא ייכנסו למגרש בלי ציוד עידוד?
כן, עכשיו, אני רק חייב להגיד, אני לא יודע אם דובר על זה עוד לפני זה, אוהדי הפועל תל אביב ראו את הדבר הזה מגיע. אני חי את הרשתות החברתיות טוב מאוד, כן. ואני רואה מה קורה ב-24 שעות האחרונות, מהיום שעופר ינאי מוצא שבת הוא צייץ משהו, וכל התגובות של אוהדי הפועל היו, עופר, אתה תראה, לא יכניסו לנו את הציוד עידוד. היה להם ברור שזה מה שהולך לקרות. כי זה מה שקרה גם שנה שעברה, בדיוק באותם שעות.
רגע, בוא תעשה לנו סדר. למכבי תל אביב יש אישור?
אין יד.
ממה שאני יודע, כן.
אבל זה החלטה של המשטרה, זה לא החלטה של מכבי.
לא, ברור שלא, משטרת ישראל לקחה פה צעד, אתה יודע מה, אני לא, חלילה אני לא רוצה לתקוף פה את המשטרה ולהגיד דברים שאני לא יודע, אבל אם במשחק כדורסל שאמורים להגיע אליו 11,000 צופים, צד אחד של האצטדיון מקבל את כל הציוד עידוד, והצד השני לא, אז המשטרה מתערבת פה במשהו שאתה יודע, או משטרה צריכה לקבל החלטה כולם, משהו או לא כולם.
תראה, זה לא פעם ראשונה שדברים כאלה קורים ביד אליהו, אני חייב להגיד את האמת, אני...
לא, אבל זה גם קורה בבלומפילד, זה גם קורה בעוד מגרשים בארץ, כשהמשטרה רוצה להניש את האוהדים של הקבוצה השנייה, או השלישי, או המקומית, היא אומרת, אין ציוד עידוד.
כן, אני כבר הייתי עד לזה, אני הייתי עד למשחק, שאוהדי הפועל תל אביב לא נכנסו לפני כמה שנים, לא בתל אביב, בראשון, שלא נתנו להם להכניס את הציוד עידוד, הקהל לא נכנס. הנהלה לא נכנסה, המשחק שוחק אבל. בסופו של דבר, יש פה החלטה שהיא החלטה דרמטית, כי גם, זה פוגע בחלק מהחוויה, כשאתה תבואו ותגידו, שמה, גם האבוקות פוגעות פה בחוויה, זה נכון. אבל המשטרה, בגלל החוסר עונים שלה, היא מקבלת החלטות,
אבל אני אומר לך שאם הנהלת הפועל תל אביב תחליט והיא מחליטה שהקבוצה לא מופיעה אם הקהל לא נכנס,
לא אם הקהל לא נכנס, אם הציוד לא נכנס.
לא, הציוד לא נכנס, הקהל לא נכנס בגלל שהציוד לא נכנס.
לא ישחקו בלי קהל הפועל, מדובר על הציוד.
לא הבנתי.
הם רוצים להכניס הציוד, יגידו להם אין ציוד, הקהל כולו יגיד לא נכנסים, הפועל לא תעלה לשחק.
אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה? אתה יודע את המשמעות של זה?
אני לא יודע מה שיחליטו אחרי זה באיגוד. אני רק רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
אם הפועל עולה למשחק, המגרש, יהיה פה הפסד טכני, שלא תחשבו
ש... ברור,
זה ברור. אני רק רוצה לשאול...
מעבר להפסד טכני צריך להיות עונש הרבה יותר חמור.
אני רוצה לשאול את שקדי, לפני שנחזור אליך יותר מאוחר, בטח יהיה לך יותר פרטים, רק שאלה, ראיתי באתרים, ביום המשחק של מספר 2, כאשר הגיע מפקד המחוז, פרץ אמר, נכון, זה שמו, קיבלו אותו בשריקות בוז וכאלה, יכול להיות שיש לזה קשר?
זה מהמשחק ההוא. זה מהמשחק ההוא.
כן.
לא, תראה, אני שמעתי כמה פעמים, היה אתמול דיבר, זה שניהל מטעם המשטרה את המשחק במוצאי שבת, אז זה ממרחב אחר. והיום עלה לשידור אחד שהוא ממרחב אחר. אז שאלתי אותו על המשחק בשבת, הוא אמר, לא, אני לא הייתי זה, אני אחראי על היום, קיבלנו מידע מודיעיני שדרך הזה מכניסים כל מיני...
אני מת על המידע המודיעיני, אני מת על זה, הם קיבלו מידע מודיעיני לפני שנתיים בדרבי בכדורגל, ואמרו, אנחנו לוקחים שליטה, והמשחק לא שוחק חצי שעה עם אלפי אבוקות. שקדי, מילת סיום שלך, נחזור אליך עוד חצי שעה, שעה לעדכונים נוספים?
בוא נקווה שאנחנו לא נעשה טוב, בסוף לא נעשה לחינם, שיהיה משחק, ואני מאמין שיהיה.
אני גם מאמין. אני רוצה שיהיה, בוא נגיד ככה.
כולנו רוצים.
יופי, אור שקדי, וואלה ספורט, נחזור מאוחר יותר, אני המון המון תודה.
תודה לכם.
ביי.
כמו שאמרנו לפני דקות אחדות, רומניה, אוקראינה, 3-0, ערב טוב, אורי אוזן, ספורט אחת.
ערב טוב לכולם.
אמרנו תוצאה מפתיעה ביותר, מעניין מה אתה אומר.
מפתיע, אף אחד לא ראה את זה מגיע, כולל האופטימים ביותר מבין הרומנים.
מה קרה שם? מה קרה ב-90 דקות?
תראה, אוקראינה התחילה לא רע, הניעה את הכדור, שלטה בקצב, מה שזה היה צפוי, כי היא נשארת יותר איכותית על הנייר, של שחקנים יותר טובים, אבל, תשמע, מהרגע של סטנצ'ו, הטעות של לונין, הטעות הראשונה של לונין, והשער הזה של סטנצ'ו, מהרגע הזה פשוט, הייתה קריסה טוטלית של ה... אוקראינים, קריסה בעיקר מנטלית, לא רק מקצועית, והרומנים פה חגגו חצי שעה אחרי המשחק עם האוהדים, הייתה פה אווירה, אם חשבנו לפני זה שאולי זה המשחק שתהיה בו פחות אווירה, היה מדהים.
לא, ראינו את השידור שלכם בספורט אחד, תשמע, הייתה חגיגה ענקית.
וואו, איזה חגיגה, רומנים... זה לא גניבה 1-0, עם בום כזה, הצגת כדורגל.
ממש, מהרגע של סטנצ'ו, קודם כל השערים היו סטנצ'ו שער אדיר, אבל תשמע, השער השני והשלישי, אחד של לונין, והשער השלישי, מחדל כזה ברמת מבחרת, זה משהו שאסור שיקרה.
אבל אוקראינה היא אמורה להיות יותר טובה.
אז אתה יודע, בעניין הזה...
חייה לנייר מעולה, זה חייה מצוינת.
אני רוצה לשאול אותך ככה, אתה זוכר, היינו פה בהמון שידורים שישראל רצה, ואז דיברנו על רומניה, וכמובן, האופטימיות שלנו הייתה שאולי נגיע להגמר עם אוקראינה, אתה זוכר את הסיפור, ואז...
זה שני המסלולים של נבחרת ישראל, אחד מהבתים רומניה, והשני גם לאוף אוקראינה.
בדיוק, ואני רוצה להגיד לך שבתקופה עם כל מי שדיברנו, זה לא מישהו המציא משהו את הגלגל, דיברו על אוקראינה כנבחרת, אני לא אומר ספרד או צרפת, אבל דיברו על אוקראינה שהיא בטח נבחרת יותר מהנבחרות האלה כמו רומניה. יש לך הסבר למה הם באו דווקא במשחק הראשון הכי חשוב שלהם ביורו וככה נפלו? יש הסבר לזה?
לא, יש הסבר. הקריסה היא פשוט קריסה מנטלית, כולל, אתה יודע מה, של רברוב, שהוא מאמן בנושא ומאוד מצליח, לקח 3 אליפויות ו3 ארצות שונות. היה פה משהו, פשוט קריסה, מודריק במשחק היום ונורא, הוא השאיר אותו 90 דקות. משחק נוראי מהרגע שהם ספקו את השער הראשון למעשה, ואתה יודע, אלה דברים שקורים, כדורגל הוא משחק, הוא כמובן מקצועית וטכניקה, ואנחנו מדברים הרבה מאוד אלמנטים מקצועיים, אבל הוא גם משחק שהמנטליות היא מאוד חשובה, ואתה ראית פשוט נבחרת שקורסת לתוך עצמה, שפת גוף לא טובה, תגובות, אתה יודע, שלא מתאימות, ראית את לונין, אולי שוער השנה בליגת האלופות, מקבל 2 שערים, אתה יודע, שהוא... אני לא חושב שהוא קיבל אותם מגיל נוער, אז זה באמת דברים שהכל קרס לאוקראינים, מהרגע הראשון עד לסיום המשחק, והרומנים פה, באמת, שוב, הם נתנו הצגות ביציים, שעד עכשיו אני לא ראיתי במשחקי היורו, לפחות עד עכשיו, שכל, דרך אגב, כל האצטדיונים מלאים, יש פה אווירה פשוט מדהימה.
אין מה לדבר.
פשוט מדהימה, הגרמנים יודעים, מה, הם יודעים לארגן טורניר, הם יודעים לארגן דברים, זה... הכל פה באמת מנועל ומסודר לעילה ולעילה.
אני רוצה לשאול אותך, לפני שנדבר על 2 משחקי הערב, בשבע כבר עוד מעט ממתינה לנו בלגיה מול סלובקיה, ויותר מאוחר אוסטריה, צרפת, לפני שנדבר על 2 המשחקים האלה, אם אני לוקח את רומניה בהשוואה לנבחרות, שהן נחשבות לפחות טובות למה שראינו עד עכשיו, סלובניה ושוויץ והונגריה ואלבניה, זאת אומרת, אתה רואה מישהי מהנבחרות הזאת מצליחה להגיע יחד עם הגדולות שאנחנו חושבים שיגיעו לסוף?
אני חושב שרומניה, אני לא רואה אותה מעבר לשמינית. זה באמת היה פה שילוב של הרבה מאוד דברים. שווייץ ניצחה את המשחק הראשון, זאת אומרת, שתי הקבוצות שעברו אותנו בבית המוקדם, כנראה היו בשמינית הגמר, צריכות עוד נקודה רק כדי להפיח את זה. רומניה גם יש לה את ראשי ערים טוב. תשמע, סלובניה גם, אתה יודע, זה לא, אי אפשר להגיד על נבחרות, נבחרות חלשות. אני שמעתי את מונשמה, לסלובניה יש חלוץ טופ עולמי, יש לה שוער, שלא יהיה לנו לעולם, אתה יודע, שהוא היה שוער הכי טוב בעולם תקופה, ועכשיו הוא גם בין הטובים. נבחרת בסך הכל עם שחקנים ששחקים גם באיטליה, גם בגרמניה. אתה יודע, אני לא מזלזל באף נבחרת, כולל אלבניה. אני חושב שכל נבחרת שהגיעה לפה יש לה מה להציע, אבל יש נבחרות שזה מתחבר להן יותר. והיום לרומניה הכל התחבר, באמת. כל מה שהם רצו ודמיינו, פינטזו, אני אומר, יש שם שחקים עיתונאים רומנים, אני אומר לך, הם תקו זה היה תפריט אופטימי מבחינתם. הם היו מדוכדכים, הם עשו 0-0 עם ליכטנשטיין. במשחק ההכנה לפני האחרון, 0-0 עם בולגריה, במשחק ההכנה האחרון, פתאום היום 3-0 על אוקראינה.
אתה יודע שמשחקי ההכנה האלה הם קצת בלוף, הם קצת בלוף.
אנגליה הפסידה לאיסלנד, אנגליה.
נכון, נכון.
אתה לא יודע איך הם מתנהגים. ראית שההונגרים עשו לנו 3-0, הוא הוציא 5 שחקנים ישר, כל מיני...
נכון, נכון. הדקות, הרי במשחקי ההכנה אנחנו יודעים שהדקות מראש מתוכננות, אין קשר ליכולת. אתה לא חושף את כל התרגילים שלך, בטח לא נניחים, הכל נכון, ועדיין 0-0 עם ליכטנשטיין, לא מביא אותך אופטימי לטורניר, לא משנה מה ניסית ומה לא עשית, שאוקראינה לפני הטורניר נתנה 5 למולדובה, אז אני חושב שהרומנים בעצמם הופתעו, אבל הם הרוויחו את הניצחון היום ביושר, בניצחון הכי גדול שלהם אי פעם ביורו, והיו להם נבחרות טובה.
יפה. תשמע, בואו נדבר רגע על המשחקים ש... אז קודם כל בשבע, כמו שאמרנו, אז אם אמרנו הפתעה רומניה נגד אוקראינה, אם סלובקיה אפילו תעשה טקו, זה הפתעה מרעישה. אתה רואה את זה? לא יכול לקרות לדעתי.
תראה, אני עוד פעם, never say never ביורו הזה.
נכון.
בלגיה פייבוריטית מובהקת.
בלגיה, אבל אתה מאכזבת בכמה טורנירים רצופים. עם כל הדור הזה.
כן, הדור הזה נגמר. עדן עזר כבר לא פה, זה... נשאר רק היחיד שמעביר...
קורטואה לא בא.
קורטואה לא פה, נכון, לא רצה לבוא. יותר נכון, המאמן טדסקו הודיע כבר מראש שהוא לא יגיע. זה הנבחרת שעכשיו מוביל דה בריינה, לוקאקו כבר, זה לא אותו שחקן שהיה לפני 2 שנים, ושלוש, למרות שעדיין...
מי מהם אחרי הטורניר הזה יופיע נגדנו בגביע האומות?
תקשיב, אני אמרתי על לוקאקו מלך שערים. אמרתי על לוקאקו מלך שערים, אל תחזב אותי.
הגיוני קובועט, קודם כל הגיוני קובועט פנדלי, ויש להם בית מאוד נוח.
ויש לו קשר כמו דבריינה.
ויש לו את ג'רמי דוקו ודבריינה. ג'רמי דוקו זה שחקן שמושך אליו תמיד שניים, שלושה שחקנים כדי אחד על אחד. אפשר לעצור אותו. יש מאמן צעיר ב-37, דומיניקו טדסקו, שבינתיים עושה שם עבודה טובה. שוב, אנחנו רואים מה בינתיים שווה, בסוף טורניר גדול זה כנראה דבר אחר לחלוטין. בלגיה אבל מול סלובקיה, שרק, אתה יודע, אומרת תודה שהיא בטורניר, לטעמי פייבוריטית ברורה, ויש לה בית מאוד נוח, היא אמורה לעלות מהמקום הראשון.
אז בטח תגיד את הדברים, אותם הדברים לגבי צרפת היום, באמת צרפת, לא בכל, בכל העולם היא מועמדת מספר אחת, לכן אני שואל אותך.
חומר שחקנים, משה, יש לה יכולת, שוב, זה לא כאילו, זה כבר נהיה קלישה, שדשאן יכול לבנות שלוש נבחרות שיגיעו לפחות לרבע גמר, לפחות, הנבחרת השלישית שלו, אז יש לו את השחקן הכי טוב בעולם, יש לו מסביבו עומק בלתי נגמר, וכמעט בכל עמדה, גם עניין החלים.
אבל הצרפתים עכשיו מתעסקים בפוליטיקה.
לא, לא, עזוב, הם יעלו על הדשא...
לא, אבל לפעמים משה, הפוליטיקה היא לא קשורה לפוליטיקה החיצונית, הבחירות או דברים כאלה, אצל צרפתים אנחנו יודעים שיש גם הרבה עניינים פנימיים, אמבפה הוא הקפטן, גריזמן אולי הוא הקפטן, אמבפה הוא הקפטן בפועל, גריזמן הוא המנ... אם הם יסתדרו ביניהם, אני מאמין שאת הדברים אפשר יהיה לפתור, יש את רביו שעושה דברים יפים בנבחרת, על הנייר נבחרת באמת הכי טובה, אבל שימו לב לאוסטריה, שמאז שרנגניק הגיע, היא נראית פנטסטית, כולל ניצחון על גרמניה, היא נבחרת מאוד חזקה, אני חשבתי שאוקראינה תהיה הנבחרת המפתיעה, אוסטריה היא הייתה מספר 2 שלי, אני עכשיו עושה הצרכה ביניהם, אני חושב שאוסטריה היא נבחרת מאוד מעניינת, צריך לשים לב אליה, משחק פתיחה לא קל לצרפתים.
יפה, אורי אוזן, ספורט אחת, המון המון תודה.
ביי אורי.
זה כיף, חברים, שמרו על עצמכם, ביי ביי.
אוזי דן, ספורט הארץ, אלן.
אלן.
רצינו לדבר איתך על המשחקים של אתמול, אבל דווקא אני רוצה לפתוח איתך, גם לשמוע ממך על יחסי כוחות ברורים לצרפת ובלגיה הערב.
בלגיה כן, בלגיה עם כל הכבוד לסלובקים, עם דבריינה, עם ג'רמי דוקו, שהוא שחקן מדהים. כמו שאוזן אמר קודם, לבלגים יש בית קל, זה בית על נייר. שאנחנו היינו אמורים להיות בו כביכול אם היינו עולים...
תכף, תכף, תשאיר לי את השאלה לסוף על ישראל.
אני חושב שבלגיה, בלגיה אמורה לנצח בקלות. צרפת זה יותר, זה לא פשוט. זאת אומרת, צרפת גם, גם אני נתתי לה, אני אמרתי לה כזוכה, אני חושב שהיא נבחרת הכי טובה בעולם. אני אומר, מדגיש בעולם, לא באירופה.
עד שהיא לא תנצח את ארגנטינה במונדיאל,
גם ארגנטינה לא נתחה, היה פנדלים ושוב, ארגנטינה אלופת העולם, ברור, אבל אתה יודע, הכל המואני שם והכל היה יכול להיות אחרת, אבל אוסטריה היא אולי נבחרת הכי משתפרת באירופה, מאז שרגניק הגיע, אוזן נזכיר את זה, הפכה מנבחרת קצת משעממת, קצת הגנתית, לנבחרת שמשחקת התקפי, היא הראתה את זה במוקדמות, היא הראתה את זה בידידות, שוב, צרפת פייבוריטית זה ברור, אבל זה לגמרי לגמרי לא פשוט, בסוף אם אני צריך להמר, אנחנו נגיע לווינר, אתה תשמע את האמורים
כן, שלי, כן, אוזי, כן. אוזי, רגע, אבל אתה יודע שאומרים שמי שבנה את הבסיס של האוסטרים זה רוטנשטיינר.
לא, לפני המון שנים!
לדעתי
הם היו בילדים א'
בנה את האקדמיות, בנה את
התוכנית. הרי אם הנבחרת ישראל הנוכחית,
זה קופמן אמר לי להגיד,
אם הנבחרת של חזן ובניון הייתה עכשיו ביורו וכולנו היינו חוגגים, אז היית נותן את הקרדיט לאוסטרים שבנו את הנבחרת הזאת, או לחזן ובניון. עזוב, יש גבול כמה שהיה ללכת אחורה.
כן, כן, אני איתך.
האוסטרים כבודם במקום המונח, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על הגישה של האוסטרים.
רגע, רגע, משהו במנצ'סטר יונייטד, והוא לא
יצא. תקשיב, הוא אחד שהיה הרבה יותר מנהל מקצועי וכו', הביא אותו לפרונט, גם בגרמניה הוא לא כל כך הצליח בקבוצה, גם במנצ'סטר יונייטד, אבל יש הבדל בין לאמן נבחרת ולאמן קבוצה. לאמן נבחרת זה הרבה יותר דומה להיות מנהל מקצועי. אתה לא צריך לשחק כל שבוע או פעמיים בשבוע, אתה יכול להסתכל על התמונה יותר בגדול, ועובדה, תשמע, אוסטריה, שוב, יכול להיות שיתקבל 3-0-4-0 מצורפת היום בערב, נגד צורפת זה לא...
זה הגיוני.
זה לא פשוט.
זה הגיוני.
כן, זה לא פשוט. אבל בסוף... היא נבחרת טובה, אתה יודע מה, אני
חושב... עדיין אני חושב, אוזי, שאנדי הרצוג הוא הגדול מכולם. עוד לא, אין להם שחקן ברמה שלו.
אה, כשחקן, לא כמאמן.
כשחקן,
בוא נגיד, כן, אין להם זה, למרות שאתה יודע.
הוא השפיגלר של אוסטריה, בוא נגיד ככה.
לא יודע, היה טוני פולסטר בזמנו, היו שחקנים, אבל אין ספק, אנדי הרצוג היה שחקן מדהים, עשה צרות לא רק לנו, אלא נבחרות יותר גדולות. צריך לזכור גם שזה, תשמע, זה בית קשה, זה, כן. זה צורפת, הולנד, פולין ואוסטריה, אם אתה משווה את הבית הזה לבית של, של רומניה, אוקראינה, סלובקיה וכו', אז יש פה קצת חוסר צדק, כמו שראינו כן. באלופות, בסוף שתיים עולות, השלישית אולי, בוא נראה מה יהיה.
בוא נראה. עכשיו בוא נדבר על הנבחרת הכי מדוברת בעולם. מ-1966, אני חושב שאנגליה לכל טורניר מדברים עליה הכי הרבה מכולם. גם שהיא מגיעה למונדיאל, היא לוקחת בפור את הדיבור עליה אפילו מברזיל וארגנטינה.
לא יודע מברזיל וארגנטינה, אבל באירופה זה בטח הנבחרת שהכי הרבה מדברים עליה.
אני חושב שהיא מגיעה לטורנירים גדולים. אנגליה הכי מדוברת. וכל שנתיים.
בסוף אנגליה זה מולדת הכדורגל.
בדיוק.
בסוף אנגליה זה הליגה שכולנו גדלנו עליה, והיום היא שוב הליגה הכי טובה בעולם. בסוף, אתה יודע, השפה הבינלאומית של התקשורת היא אנגלית, אז באופן טבעי יש איזו הטעיה, כמו שיש בתרבות, הטעיה לאמריקה, יש הטעיה לטובת האנגליה. טוב, תראה, אני אמרתי אתמול...
אנחנו מדברים על אנגליה שניצחה 1-0, לא הייתה טובה.
אני אמרתי אתמול באימורים אצלכם, שאנגליה תנצח בקושי, וצדקתי, לא שתמיד אני צודק, אבל הפעם צדקתי. תשמע, אנגליה, הרי כל טורניר, כמו שאתה אומר, היא מגיעה ומדברים, והנה פוטבול, קאמינג הום וכו', והרבה פעמים זה אייפ שאין לו שום קשר למציאות, ושום קשר לשחקנים, ושום קשר ליכולת. הפעם, אנגליה לא סתם ראשונה או שנייה בסוכנות האימורים, יש לה סגל יוצא מן הכלל, יש פה סגל שחלקו, הגיע לגמר היורו בבית לפני 3 שנים והפסיד רק בפנדלים והשתפר מאז, בלינגהאם בוודאי, אבל לא רק הוא, סאקה ואחרים. אנגליה נבחרת טובה מאוד, אבל יש לאנגליה לטעמי שתי בעיות: הגנה לא ברמה של ההתקפה והקישור, והמאמן סאוטגייט, נכון הוא זה שהגיע לגמר היורו וכו', יש לו התנהלות מאוד מאוד שמרנית, ו לא יודע, אני חושב שאם מטאגלי היה מאמן היום, אתה יודע מה, פפ גוארדיולה, יורגן קלופ, קרלו אנצ'לוטי.
מה הסיפור שלו? מה הולכים אחריו? כאילו המציא את הכדורגל, אני מבין...
קודם כל יש לו הישגים, הוא הגיע לגמר היורו, הוא הגיע לחצי גמר מונדיאל.
אבל אם אנגליה לא זוכה, זה לא הישגים, זה לא ישראל, מה זה הגיע?
לא. ישראל לא עולה ואנגליה לא זוכה. אנגליה לא זכתה בכלום ב-1966, כמו שאמרת. מכל המאמנים האנגלים, כולל קפלו, כולל מי שאתה לא רוצה לשחייה, אז יש בו משהו, קודם כל הוא אנגלי. האנגלים הרי הלכו, פעם אימנו רק אנגלים, אחרי זה הלכו לראו בסדות זרים, סוון גורן אריקסון, קפלו וכולי, חשבו שזה יביא להם את התארים, זה לא הביא, אז הם חזרו הביתה. תשמע, מאוד יכול להיות שסאוטגייט, אם אנגליה לא תיקח, בטח אם היא לא תגיע לגמר וכולי, הוא יגבור את הסיפור שלו, אבל אני חושב שהמשחק אתמול, אנגליה לא היו טובים, אבל בסוף הם ניצחו, נבחרת...
לא, אז אני רוצה להגיד לך משהו, זי, בעניין הזה. קודם כל, אנחנו לא פוסלים אף נבחרת אחרי משחק אחד, גם אם היא לא הייתה טובה, וגם אם כל המחצית השנייה, השוער שלהם בעט למעלה, כמו מתקופת המחטש. אני רוצה להגיד לך ש... בסך הכל שאתה מסתכל, אז נכון, פודן הוא שחקן, בלינגהאם, אין על מה לדבר, אבל כשאתה רואה אותה כנבחרת, אתמול ראיתי ואני מנסה לחשוב עד כמה יכולה להוציא מעצמה יותר, אז אני חושב שעדיין גרמניה וספרד למשל, שראיתי אותן, טובות יותר.
רק על הראשון אני מסכים איתך לגמרי.
רק על הראשון, אני מדבר רק על הראשון.
אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שהאנגלים השתפו, גם סרביה נבחרת קשה. אגב, אתה מדבר על שוער שבועד, ראינו את רייקוביץ' שהפך להיות שוער ראשון ממש בשבועות האחרונים בסרביה.
אגב, הוא היחיד ביורו ששיחק בישראל, אין לנו עוד אף שחקן.
עכשיו לא, אני רוצה להזכיר לך שהוא הגיע למכבי בזבולון בגיל 19, ואמרו שהוא השוער הטוב בעולם לגילו, כמה צחקו עליו, כמה הסתלבטו עליו פה, שמכבי שלו עליו 3 מיליון יורו וכל מיני דברים כאלה, והיה בהתחלה לא טוב. הבן אדם עשה קריירה בליגה הצרפתית, משחק בליגה הספרדית כבר שנים, פותח בנבחרת סרביה ביורו נגד אנגליה, אתה יודע, יש כמה אנשים פה שצריכים לאכול את הקובעים, שהריצו עליו פה דחקות כאילו הביאו פה, אני לא יודע מה, אז אתה רואה פתאום,
הוא לקח אתמול גול לקיין,
לוקח שער של 250%,
זאת תהיה, נגד
אנגליה ביורו, וואלה, אתה יודע.
זאת תהיה אחת העצירות הכי גדולות של היורו, הנה מעכשיו אני אומר לך, אם יהיו חמש כאלה, הוא יהיה בתוך החמש, כי זו הייתה עצירה נדירה. אז אני אומר,
קצת כבוד לבן אדם ש...
לא, אני אגיד לך משהו, אוזי, אתה זוכר בטח כמוני, אנחנו היינו באותה תקופה, זה ג'ורדי שרכש אותו, אמר, אחד השוערים הטובים בעולם, הכי טוב בעולם לגילו. לא,
היה מאמן סרבי שבא.
לא, אבל אני חושב, לא, ג'ורדי הביא, אבל אני חושב שלהגיד הטוב בעולם לגילו, זה משהו כזה, אתה יודע, גדול כזה.
ברור, ברור. ברור, ועדיין...
זה היה אחרי איזה אליפות אירופה לצעירים.
ועדיין, כן, הוא הגיע מנוע, תשמע, בסוף, הוא עשה קריירה, אם אתה מסתכל על, על השחקנים הזרים ששחקו בארץ, אז הניימה, אתה יודע, או ברוב כאלה, אבל זה בן אדם שלא הגיע בסוף הקריירה כמו ברוב וכו'. זה בן אדם שהגיע בגיל צעיר, אני חושב שהניימה, אתה יכול להגיד הניימה, אתה יכול להגיד יעקובו, איזה עוד זרים שהגיעו לארץ בגיל צעיר ויצאו אחרי זה לליגות גדולות, הצליחו ברמה של רייקוביץ', כאילו שחקן הרכב בנבחרת, אז...
בטח.
אני מסכים איתך, כן, ברור שהוא לא היה שוער הכי, הוא לא נויר, והוא לא אובלק, והוא לא קורטואה. אבל בשחקן ששיחק במכבי תל אביב ובליגת העל כמה שנים, וואלה, הוא עשה קריירה מאוד מאוד יפה.
אתה יודע, ראיתי את הרעיון עם טאדיץ', ושאלו אותו על רייקוביץ', ואז טאדיץ' אומר, תשמע, איך הוא אמר טאדיץ'? הוא היה מצוין במכבי, תראה עד לאן הוא הלך, טאדיץ' הגדול.
נכון, 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 נכון.
יאללה, בוא תישאר איתנו.
בוא, יאללה.
לא תשלח.
איך תיקח?
טוב, אוזי, כאן אנחנו צריכים הסברים, לא רק מספרים, אז נכון שיהיה לך קל על אוסטריה נגד צרפת, בוא ניתן את היחסים, ניצחון של אוסטריה 6.10.
יחסים ברורים.
כן, טקו 4.30, ניצחון של צרפת רק 1.40. צביקה, אימור שלך לפני שאני אלך ל...
צרפת.
צרפת גם אני. אוזי, אני מאמין שגם אתה צרפת, אבל נתת קודם קרדיט לאוסטריה.
אני אומר, צרפת, אבל כמו שאמרתי אתמול על אנגליה, בקושר...
1-0, 2-1.
אני חושב, כן, 2-1. תשמע, בסוף, כמו שאמרתי, אוסטריה משחקים התקפי, יש להם את סאביצר במרכז הקישור, שהוא שחקן פנטסטי, יש להם את...
מי השוער?
השוער ש... פטריק פרנץ, שוער בסדר. זה... אבל תשמע, באומגרטר ששיחק עם, עם דבור באופנהיים, גרגוריץ' מספר 9, כאילו משחק מספר 9 בשפיץ, ובחוד סאביצר, היא קבוצה התקפית טובה מאוד, אני אומר צורפה, אתה יודע אם אני צריך להגיד תוצאה, כמו שצביקה אומר, 2-1 כזה, משהו כזה.
אני אומר 3-0 ומעלה, ואתה יודע מה, אני לוקח אותך לעוד ניחוש כזה, שהוא לא של הווינר, ניחוש שלנו, האם הם בפה מפקיע וכמה?
אמבפה מפקיע, אבל אתה יודע...
אני אומר צמד, 3-0 ומעלה.
אני אומר מפקיע אחד שהמשחק כבר גמור, כאילו, לא יודע. הוא יהיה בסדר, אבל... שאלה גם, יש שאלה, יש שאלה פה אם יש פנדלים, אם אמבפה בועט, אם גריזמן בועט, אתה יודע מה, אמבפה מפקיע בפנדל, יאללה.
יאללה. בוא נלך על משחק מחר, טורקיה מול גיאורגיה, אנחנו מבינים שהשתי הנבחרות האלה לא יגיעו לרבע חצי, אני לא יודע, יכולות להתקדם יפה, לא יותר מדי, עד שיקבלו נבחרת גדולה, אבל חצי לא יגיע. טורקיה מקבלת פה עדיפות, טורקיה 1.65, טקו 3.35, ניצחון של גיאורגיה 4.80, בטח אוזי, רבים מהמאזינים שלנו לא כל כך עוקבים אחרי טורקיה, גיאורגיה, תן לנו כמה משפטים.
תשמע, קודם כל, טורקיה בבית נבחרת טובה מאוד שעלתה ממקום ראשון בבית שלה. גיאורגיה עלתה דרך הפלייאוף של ליגת האומות וכו'. יש לגיאורגיה כמובן את חביץ'ה קרבקסליה, שחקן של נפולי, שהעונה היה פחות טוב מהעונה של אליפות, אבל עדיין שחקן ברמה עולמית. יש לה את ג'ורג' מקטוטזה, שהוא צרפתי, גיאורגיה, זאת אומרת, הוא יליד צרפת, משחק בליגה הצרפתית. זה שני חלוצים... ברמה גבוהה ומעלה.
אבל בוא ניתן ניחוש.
אבל מצד שני, הטורקים, ארדה גולר מריאל, שבריאל בקושי משחק, כמובן פותח. יש לטורקים הרבה כישרונות, יש לטורקים מבחינת קישור והגנה יותר עומק מלגיאורגים, ויש לטורקים, היורו בגרמניה כמובן, בשבילהם הם כאילו משחקים
בטורקיה. כן, תן לנו ניחוש למשחק.
אני הולך על טקו.
גם אני טקו, צבי?
אני הולך על טקו, אז גנבתם לי.
מה, שלושתנו. עכשיו בוא נסיים עם משחק מספר 3, דיברנו עליו ונמשיך לדבר עליו. כאשר עלינו 7 נקודות לטובת הפועל תל אביב, נסביר, מכבי תל אביב בשביל לסמן ניצחון של מכבי, היא צריכה לנצח 8 נקודות ומעלה. ואז זה 1.80. אם 8 נקודות ומעלה, 7 זה טקו, זה פי 9, בפחות מ-7 זה הפועל תל אביב.
8 או 9 או 10.
בדיוק. 7 זה, מי שהולך על 7 בדיוק, זה פי 9, מי שחושב ניצחון של מכבי תל אביב, זה מעל 7 נקודות, זה 8 ומעלה. צבי, נתחיל איתך, אתה המומחה.
אני ניצחון של מכבי פחות מ-7 נקודות.
זאת אומרת, אתה אומר, משחק על הקסקס ייגמר.
אם יהיה משחק.
אם יהיה משחק. עוזי, אתה רואה משחק צמוד בדרבי היום?
אני אגיד לך דבר כזה, אני בקטעים האלה של הכדורסל, בטח ליד צביקה וקופמן וכולי, קטונתי, אני תמיד מאמר על הבדיוק, על השבע, כדי, אם, אתה יודע, אם לקחת, לקחת פי 9, אבל אני רוצה, בתור רועד מכבי, שצביקה ירגיע אותי, שהפועל לא תיקח אליפות היום.
אתה יודע מה כתבתי לצביקה?
55 שנה, תשמע, אני...
אתה יודע מה כתבתי
לצביקה? תרגיע אותי.
אתה יודע מה כתבתי? אגב, אני הולך כמוך על או ניצחון של מכבי, ממש
בינתיים, לא מדברים על כדורסל, מדברים אם הפועל מופיעים או לא.
אבל צביקה, מה?
הם יופיעו, זה...
מה כתבתי לך? שאחרי המשחק מספר 2, שהפועל יותר בטירוף, הפועל פייבוריטים נראה לי.
אז אני יודע שזה ככה היה נראה, וזה באמת גם היה נראה לי, והנהלה של מכבי שותקת, אבל יש התעוררות היום של הרבה מאוד אוהדים שהרבה זמן לא באו, וכל הבלגן הזה, ויהיה אש בהיכל.
האוהדים לא משחקים, בסוף השחקנים שתכף עוזבים, הם נראים, אתה יודע.
אני לא יודע כמה עוזבים ואיך עוזבים, וזה לא כל כך פשוט, ואני אגיד לך, ניבו למרות שהוא הבטוח העוזב, שיחק חצי פצוע, בולדווין דרש ולחץ ורצה לשחק.
ולורנזו ברם, כל האוהדים של מכבי מתחננים לפניו בטוויטר, תגיע למשחק.
גם אם הוא עוזב או לא עוזב, אז בוא נראה. עדיין יש לך את הכבוד, אתה רוצה לנצח, משחק אליפות.
בטח בדרבי.
יופי. עוזי דן, המון המון תודה.
להתראות.
ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז אנחנו מהדרבי התל אביבי, והיו אותי בכל אופן הכי מעניין הכדורגל הישראלי. ערב טוב שמעון אלבז, ידיעות אחרונות.
ערב טוב פרימו.
קודם כל צריך להגיד הכי הרבה ברכות לענן חלילי, היום הוא חותם סרט כניסה לקבוצה החדשה שלו בבלגיה, 7.5 מיליון יורו. תזכיר לי מתי פעם אחרונה...
ענק.
מה? עסקת ענק. מתי פעם אחרונה מכבי חיפה מכרה סכומים כאלה? אני לא עשיתי שיעורי בית, הייתי נכנס לזה, הייתי לא מסתכל.
מחרה, לא חושב שמכרה בסכומים כאלה. הסכומים
כל הזמן עולים. אז היא לא מכרה, בטח לא בשנים האחרונות, משהו בסכום הזה. אתה יודע, הכדורגל שלנו, הישראלי, עשה עסקאות גדולות, כמו דניאל פרץ בעבר, כמו מנור סלמון, אוסקר גלוך, רן זהבי, זה בחמישייה באמת הכי משמעותית, הכי גדולה, בעסקאות שקבוצות הכניסו כסף ל7.5 מיליון יורו, זה סכום באמת מטורף מבחינת מכבי חיפה, וצריך להדגיש משהו, זה שחקן שרק בעונה האחרונה פרץ, בעונה אחת הוא עשה את זה. מהמונדיאליטו, הוא הגיע למכבי חיפה לקבוצה הבוגרת, והפך לשחקן מאוד משמעותי.
לא רק שמה שאתה אומר זה נכון, אלא משום שברעיונות איתו הוא אמר, שאם לא המונדיאליטו, הוא היה משוכנע שהוא יושאל לקבוצה אחרת, פעם אחת ראיתי אותו אומר להפעולה.
זו הייתה הכוונה, כן. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה תכננה להשאיל אותו, ככל הנראה להפועל הפעולה, זה היה התכנון, זה היה הכוונה של מכבי חיפה.
הם לא ידעו מה יש להם ביד?
הם לא ידעו עד כדי כך.
טוב, אבל לא ידעו באמת שמדובר בשחקן עם עוצמה כזו, עם כוח פריצה כזה, עם ביתה מהמקום, כושר כזה, ומשהו שלא באמת, אתה יודע, גם שחקן שהוא בנוער כוכב, זה לא אומר שהוא יהיה בקבוצה בוגר, ולא שהוא היה בנוער, אני יכול להגיד לך שלמכבי חיפה היו שחקני נוער הרבה יותר בולטים ממנו. אתה יכול להסתכל אחורה על מוחמד עוואד, שהיה מלך השערים עם מספרים מטורפים של מעל 35 שערים בעונה, דברים שלא היו בליגת העל לנוער. סתיו נחמני בזמנו, היו למכבי חיפה הרבה מאוד שחקנים שבאמת סומנו ובאמת חשבו שהם הולכים להיות הדבר הבא, ובסופו של דבר באמת הם לא הגיעו לאן שמכבי חיפה ציפתה. לגבי ענן חלילה, מכבי חיפה ידע שמדובר בכישרון, בשחקן טוב ואיכותי, לא בממדים, לא ברמה הזו. ענן חלילה זה הפתעה ענקית מבחינת מכבי חיפה, ועם כל זה שמכבי חיפה רצתה להרוויח אותו וליהנות ממנו עוד שנה, עוד שנתיים, לעסקה כזו, להצעה כזו, אי אפשר להגיד לו.
אם אני זוכר את הגדולים שנמכרו, רביבו וברקוביץ' בוודאי, יעקובו, קנדאורוב, רוני רוז, שמע, סכומים כאלה ושחקן...
לא מספרים כאלה, לא מספרים כאלה.
לא, אבל המספרים עלו, חבר'ה.
ברור, ברור.
זה מספרים של מנור סלומון, של רן זהבי, של דניאל פרץ,
אבל כל המספרים באירופה עלו, אנחנו מדברים שם על ליגה האנגלית, ועל ליגה האנגלית.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, שימון, אני אגיד לך לאן אני רוצה לקחת אותך, ולהגיד לך, אתה יודע, הזכרנו פה במהלך היורו, נבחרות שהתמודדו איתנו, הזכרנו פה את שוויץ, הונגריה, רומניה, אוקראינה, כולם נקשרו לישראל, ואני אומר לך, שלא פייר לעשות את זה, אבל, מה אני אומר אבל, כאשר אנחנו מדברים על חלילי, והזכרת את אוסקר גלוך, וטורג'מן, ואת ישראל, וכל החבר'ה האלה, זאת אומרת, אם הדור הזה לא יוביל אותנו ל-2028, אנחנו כבר בבעיה לכל החיים. כמו שקופמן אומר, אנחנו נמות ולא לא נראה אותם ביורו. מתכים איתך
בנושא הזה.
כן,
מאוד מאוד קשה, באמת. אני יכול להגיד לך שהדור הזה דווקא, של ענן חלילה, של דור טורג'מן, של השחקנים האלה, הם דור שאני מאמין בהם מאוד. הבעיה שאתה יודע, אין לנו יותר מדי כוכבים בכל עמדה שיכולים באמת לעשות את ההבדל. אז יש את חלילה טוב, יש את דור טורג'מן, יש עוד כמה שחקנים כאלה שהם איכותיים, שהוכיחו את עצמם, אבל בכל עמדה שחקן ברמות האלה אין לנו עדיין בכדורגל שלנו.
אתה רואה את מה קרה, בנינו הרבה על סלומון.
נפצע לא מעט. בקטע
הכי חשוב הוא היה פצוע.
הבדה.
ואז באנו למשחק הכי חשוב, החליטו לא לעלות את גלוך ב-11, כן. למרות שהוא...
המצאות של חזן אז במשחק הזה, כן.
למרות שהוא... אנחנו חולמים על ליגיונר שמשחק בליגה באירופה, אמנם לא באחד משלוש...
אתה יודע מה הצחיק אותי בכל הסיפור הזה? שהוא אמר, מה, לקחנו את גלוך, הוא קיבל את זה, יפה, הוא הבין.
כן, קיבל, בסדר.
אם הוא יכול היה לתת לו כף, הוא היה נותן לו, אתה יודע. לא שאני רוצה שייתן לו, אבל ראו על הפרצוף של אוסקר. בוא נתקדם לנושא הבא, תשמע, עיריית לודג', פשוט אחרי שמכבי חיפה רוצה לשחק בעיר הזאת בפולין.
אנטישמים, אנטישמים. צריך להגיד, לקרוא לילד בשמו.
שהוא מגדיר את זה הכי נכון, זיקה, זה באמת, זה מה שקורה היום בכל, לא בכל, באירופה נגד ישראל, הרבה מאוד מקומות, וגם שם, אתה יודע, אבל כל הכבוד להם שהם גם אומרים את זה, אתה יודע, בפה מלא ובממש,
לא, זה לא כל הכבוד.
כל הכבוד שפחות לא משכו אותנו עכשיו לאיזושהי
תחולה. אבל אני חושב שזה הקהל, אני חושב שזה הקהל.
קודם כל, מכבי חיפה סיכמה מול המועדון המקומי, וגם מול העירייה,
כן, ברור, מכבי חיפה סיכמה מול המועדון, לא מול העירייה, לא מול המועדון.
אז גם ראש העיר יצא בצורה הזאת, שחקנים...
לא, אני חושב שהם נבלו מהאוהדים, זה מה שהתפרסם גם בחול, שאוהדים של... אתה יודע, זה כמו שקורה פה עם דיה סבא, שעד עכשיו אנחנו לא יודעים איך הקהל של מכבי חיפה יקבל אותו, כי אז, בתקופה היא שהחלה המלחמה עם הפוסט של אשתו, לא קיבלו אותו. עכשיו אני מבין שברק בחר רוצה אותו לסגל.
אני יכול להגיד לך שאם אתה מדבר על דיה סבא, אז בוא תראה, יש למכבי חיפה עשרות אלפי אוהדים. ואני מחובר להרבה מאוד קבוצות אוהדים, אני יכול להגיד לך שכמו שיש כאלה שלא רוצים לראות את דיה סבא, יש כאלה שאתה יודע, מבחינתם זה משהו שעובר, כן, וזה כמו שבאותה תקופה היה לעומר אצילי, ויש כאלה שבהתחלה כעסו, כי כולם זוכרים את הסרטונים שהוא עשה במכבי תל אביב, נגד מכבי חיפה, אבל אתה יודע, שחקן מגיע, נותן משחק שתיים טוב, שוכחים באמת את מה שהיה ומתקדמים הלאה.
אבל אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, כי גם מדאיג אותי מה שאתה אומר. קודם כל, אני בטוח שחלוקים האוהדים של מכבי חיפה, אגב, אני זוכר גם שאצילי הגיע למכבי חיפה, אז עם אותו סיפור,
נכון, זה ראיתי, מה שאמרתי.
אז ראיתי גם אוהדים של מכבי חיפה, לא, לא, אל תביאו אותו, וזה מה
נכון.
שאני...
נכון!
היום
שאני... תגיד להם להביא את עומר אצילי, להחזיר את עומר אצילי למכבי חיפה, זה החלום, של, החלום הרטוב שכל אוהד מכבי חיפה.
ברור, לא, מה שאני אומר, גם אם יהיו 30 אלף באצטדיון, ו-29 אלף יהיו בהצבה, גם האלף האלה...
הם ישיקו את האלף האלה, אל תדאג.
לא, אבל הם גרמו לנזק לסבא.
אבל היום מה שאני לא יכול לעשות במגרש, אם אני בודד או אלף, אני יכול לעשות ברשתות. כל אחד כותב מה בראש שלו.
מה זה, היום תוציא את האייפון, תפעיל את המקלדת, תכתוב מה שבראש לך. תגיד, מתקשה מאוד מכבי חיפה בשוק הישראלי, אין מישהו שיבוא למועדון ויחזק אותה.
אין
ישראלי טוב.
זה לא רק מכבי חיפה, אבל...
אין שחקנים בשוק.
נכון, אני יכול להגיד לך, בוא אני אתן לך דוגמה את עירוני טבריה, קבוצה צנועה חדשה בליגת העל, אין לה יותר מדי שאיפות, היא רוצה באמת שחקנים ישראלים משמעותיים.
אבל אין לה את התקציבים
שיש למכבי תל אביב ומכבי חיפה. אתה יודע, שחקנים שרואים, שחקנים שרואים קבוצה כמו הפועל חיפה כמטרה, כקבוצה שאתה יודע, לוטשת עיניים, אז תראה, קבוצה כמו טבריה מתקשה עם זה. מכבי חיפה לא נמצאת בלבל הזה בכדורגל שלנו, אבל מול קבוצות באירופה היא נמצאת בבעיה. שחקנים מעדיפים ללכת לאירופה, לא להיות פה במלחמה, מאשר להיות פה בארץ.
בוא נגיד ככה, הפועל חיפה הביאה את חוגי, ריינה הביאה משהו, קריית שמונה הביאה משהו, טבריה הביאה משהו, אבל אתה מבין, זה הלבל הנמוך של ליגת העל.
אם אנחנו... לא שחקנים שיכולים להגיע למכבי חיפה.
לא רק, עכשיו, לא רק מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, גם נתניה אף שחקן. תקשיב, מכבי פתח תקווה, יש בעיה היום לפגוע במישהו ולהביא אותו, אנחנו בשוק של שנים לא היה כזה חלש. דווקא סגיב יחזקאל, שהיה מועמד גם למכבי חיפה ומכבי תל אביב, כנראה שאם יישאר בארץ, דווקא יהיה לכיוון מכבי תל אביב.
נכון, אני מסכים איתך, תראה, מכבי חיפה שמה לעצמה מטרה אחת שהיא ברורה. היא קודם כל רוצה למצוא שני זרים איכותיים. זה הדבר היותר חשוב ויותר מלחיץ מבחינתו של ברק בכר.
שגם זה קשה, גם זה קשה לכולם.
קשה, כי במצב הקיים לא כל אחד רוצה להגיע לארץ.
נכון.
טוב, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, המון המון תודה על השיחה.
תודה רבה חברים, ערב טוב.
אנחנו מתקדמים עם שני מועדונים גדולים, אחד בליגת העל, אחד בליגה הלאומית, ורוצים לקבל עדכונים על שני המועדונים האלה, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
מה, ראית סוף השיחה שלנו עם שמעון אלבז ששוק מת, הפועל תל אביב צריכה להביא את השחקנים הנכונים לעלות ליגה, ביתר ירושלים עם יצחקי ואלמוג כהן, בוא נתחיל איתם, גם הם מתקשים להביא את מה שהם רוצים למועדון.
כן, אני חושב שצריך להבדיל בין השוק של הזרים, שבאמת בעידן, גם ככה לא קל להביא לפה זרים אחותיים, אבל בעידן מלחמה יהיה הרבה יותר קשה, ואם השוק של הישראלים, אנחנו שמים לב שהוא באמת מאוד מאוד איטי. מאוד איטי, הוא לא זז. הוא לא זז, ועכשיו הוא קצב של סוף העונה. הוא לא קצב של אמצע יוני, ובגלל זה אני חושב שיהיו הרבה יותר התפתחויות ביולי מאשר ב...
אבל יש פה שתי סיבות. אחד, השוק דל, והשחקנים הישראלים.
ולא רוצים לשחרר. בגלל זה גם אין זרים, אז לא רוצים לשחרר.
ולגבי זרים, זרים קודם כל מחפשים את ההצעות במקומות אחרים. הם יגיעו לפה אולי אחרי שהם ישוכנעו במלחמה, כשלא יהיה להם ברירה, כשהם לא ימצאו קבוצה אחרת. לא יבואו ראשון מהצעה הראשונה לפה.
אתה יודע, צביקה, גם השחקנים שכן רוצים לבוא, הם זורקים מחיר, אומרים ננסה. הם מכפילים את הערך שלהם לנסות, השחקנים של 150 דורשים 300. רוצים לבדוק, אולי זה יצליח. אבל הרבה הרבה לא רוצים להגיע, ושוב, השוק הישראלי הוא השוק המשמעותי יהיה, בגלל זה אני חושב שזה תקוע, כי קבוצות לא ממהרות לשחרר שחקנים.
אני רוצה להגיד לך משהו, לפני שלושה שבועות דיברתי עם אלמוג כהן, ושדובר על עדי יונה, ולעשות, אם תגיע עסקה עם מכבי תל אביב טרייד, אז הוא נקב בשמות של שחקנים ממש טובים עם מכבי תל אביב, הוא אמר, לא נביא את השחקנים כמו נידם וכל החבר'ה האלה של הפועל, והנה
אני... שלושה ארבעה שחקנים הרכב, זה מה שהוא רוצה.
כן, והנה אני רואה שפתאום כן מסתכלים על השחקנים, כאילו אתה מבין שאתה לא יכול להביא למשל את עידו שחר למכבי תל אביב, אז איפה זה?
אני יכול להגיד לך משהו, זה גם פנטזיה, כי בטח לא יכולה לשלם לשלושה ארבעה שחקנים הרכב ממכבי תל אביב. היא לא יכולה, ובגלל זה, קודם כל העסקה הזאת כרגע, מכבי תל אביב לא באה מציעה אפילו עוד פעם את השניים פלוס קנת הסכום. אפילו את הסכום שהציעה בינואר, היא לא באה והציעה עכשיו עדיין. אם היא תחזור לעניין, אני מניח שזה יהיה רק לקראת סוף החלון,
לא, אבל מכבי עוד אין מאמן, היא לא יכולה להציע דברים כשאין לה עוד מאמן.
לא, אבל למשל יונתן כהן, שידוע שלא ימשיך עם כל מאמן, גם הוא צריך להוריד לדעתי איזה חצי מהשכר שלו בשביל לשחק בביתר.
נכון, ואני לא בטוח, קודם כל הוא כדאי לו לעשות את זה, כי אני לא בטוח שביתר לאט לאט לא תוותר עליו. ביתר ירושלים לא תחכה לו לנצח.
כן, אבל אין לה בלדיים אופציות אחרות, כמו שלא אין אופציות אחרות.
כן, לא, אני אומר שביתר מחפשת גם זר וגם בודקת אופציות של ישראלים, דיברנו על זה פרימה, לא
זילו לדוגמה,
זילו יבוא, אם עוז בילו היה בא לביתר, אז יונתן כהן לא יבוא לביתר.
מתי מתחילים אימונים בביתר? יש להם זמן, הם...
לא, כל הקבוצות סוף החודש מתחילות, בסוף יוני.
אבל אין להם אירופה.
לא חשוב, גם נתניה אין לאירופה, מתחילה ב-25 ביוני.
לא, יש לי יתות מוקדם יחסית, עם השנה, אני לא זוכת את התאריכים.
כן, תחילת יולי, באמצע יולי אנחנו כבר בגביע הטוטו. בוא נעבור להפועל תל אביב. ספרה, אני מבין שכל מילה מיותרת, אין לנו שום דבר חדש.
לא, האמת
היא ששקט בגזרה. מה עם כל בדיקות הנאותות, הם נפגשו?
אני יכול להגיד לכם ככה, אני יכול להגיד לכם ככה. הפועל תל אביב, כמו שאנחנו מדברים פרימו כבר לא מעט זמן, אומנם שקט, אין לה כרגע את הכסף לפתוח את העונה, להעביר את הזמן, זאת אומרת, אלה שחתומים בבקרה, אבל קורים דברים מאחורי הקלעים. שוב, יש אנשי עסקים שמתעניינים, אני חושב שבסוף, אם זה ממה שאני מתחיל להבין, אם ספרה לא ייקח את זה, עופר ינאי ייכנס באיזושהי גרסה לאירוע, אני לא יודע באיזה. אולי אפילו תרומה עם אופציה לשנה הבאה.
תגיד, אני חייב לשאול אותך, מינצברג לא יכול לבד, נניח ספרה אומר שלו, בקבוצה בליגה שנייה הוא לא יכול לעמוד בתקציב? מינצברג לא יכול ליגה שנייה? הפועל אקו יכולה.
בואו נסביר את זה, מינצברג הוא לא בעל ההון, המשקיעים שלו, שהוא בא ואמר להם לא מזמן שהוא כנראה מנסה למכור את העסק בהפסד. אז הם לא יבואו וישקיעו עכשיו כסף. והפועל תל אביב יש את השנה הבאה התחייבויות לפחות 25 מיליון הכנסות. גם אם הקהל עושה מנויים, היא מגיעה ל-13.
ואתה יודע מה הבעיה הכי גדולה, אופיר? אני אגיד לך ככה, הפועל תל אביב יש לה כמה שחקנים שאולי אפשר להכניס למורדון כמה לירות. אפשר. ישראלוב כזה, אפשר, בנימין, אבל אני אומר, על הכיפק, תמכרו וזה. דגוד לא הביא שחקן משמעותי אחד לעלות איתו ליגה. מה עושה דגו? תשמע, אני מרחם עליו שהוא יגיע בסופו של דבר לבלומפיל בלי קבוצה שמספיק טובה לליגה לאומית.
אני לא יודע אם
הוא יכול להגיד. אני אגיד לכם משהו, פרימו וטביקה. הפועל תל אביב תחתים שחקנים, אבל אם לא יהיה כסף, היא לא תוכל להעביר אותם בבקרה. קודם כל מעבירים את אלה שחתומים משנה שעברה. נכון להיום, הפועל לא הצליחה להוריד 10% מהשכר של מוויץ שיבוטה או עומרי אלטמן. יש לה הרבה התחייבויות לשנה הבאה.
וליוס.
ליוס, כן, לא, ליוס רוצים למכור אותו. זה, ליוס לדעתי בסוף יעבור לטורקיה או משהו כזה.
הם רוצים למכור בהרבה כסף, אני לא רואה
שהם לא יקבלו את הכסף הזה.
אני לא רואה שהם יקבלו בסכום הזה.
נכון.
לא, השחקנים האלה ירדו ליגה, לא יהיה 1.5 מיליון על אף אחד מהם. יהיה 700, 800, זה יהיה מעל ומעבר.
טוב,
אני... במקרה של ליוס, במקרה של גם עצם זה שלחתוך את השכר שלו, זה 2 מיליון שקל לעונה, זה לא רע. זאת אומרת, אם הולכים ב-0.5 מיליון יורו, מקבלים קבוצה, משאירים לעצמם אחוזים, וקבוצה לוקחת את השכר שלו, זה בסדר.
יופי, אופיר סער, וואלה ספורט, המון המון תודה.
ביי.
תודה לכם.
עוד שנייה אנחנו מעלים את אור שקדי. צביקה, מה אתה מקבל לקראת הדרבי? בוא נדבר מי
הם. קודם כל אני מקבל הודעות שככל הנראה הפועל לא יהיה. כן מתייצבת, היא בבינה את ה... אני עוד לא יודע מה נגמר עם הכלי... עם הציוד עידוד, אבל היא מבינה שאי אפשר לא לעלות למשחק.
ברור, זה הפסד טכני, אם לא יפסידו אליפות על דבר...
עכשיו השאלה אם המשחק ילך לכיוון של כדורסל נטו, כי קטש לא מש... ברור שהוא יכניס את... יש לו את בולדווין היום, שזה שימוש אחר, אף אחד לא יודע באיזה כושר בולדווין נמצא, ואיך הוא יופיע למשחק, אבל דדס צריך לעשות... או עשה... דדס הוא היחידי שעשה החלטות בין משחק ראשון למשחק שני, הלך עם הורד על בראון, הוא הלך על הטקטיקה של להוציא את בראון מהמשחק, היום יש גם בולדווין וגם בראון, הוא צריך לקבל החלטות, איך הוא מתמודד עם זה.
בוא נראה אם בולדווין הוא 100%, אתה יודע, הפציעה בשריר.
בכל מקרה, אתה צריך להתחיל את המשחק, אתה צריך להחליט על החלטות, אחרי זה מה קורה בעניין הזה, הוא לא יכול, הוא צריך לחשוב, מקבי לא כל משחק, סורקין וריברו, יהיו עם אחוזי קליעה כל כך חלשים מהשתי נקודות מתחת לסל כמו שהיו, צריך לעשות החלטות, גם קטש צריך לעשות, ברגע שבולדווין מגיע, אז הוא משחק, כמה דקות הוא ישחק, איך הוא ישחק, ומה הרוטציות.
אז בוא נשמע את אור שקדי, וואלה ספורט עם ההתפתחויות האחרונות, אהלן אור? אהלן,
טוב, בוא נחיל לשורה התחתונה, עוד אין החלטה, כרגע רמי כהן ואופר ינאי, מסתובבים פה בהיכל, מחפשים את המפקדי משטרה. נכון לעכשיו, הם אומרים שאם לא יכניסו את המינימום הנדרש, אז מאוד יכול להיות שלא יעלו למגרש.
מה, לא יכניסו, מה מינימום הנדרש? של מה?
מינימום נדרש של חד ציוד עידוד.
הבנתי.
שזה פה מבחינתם תותים ובאנרים. לא דברים עכשיו אחרי שלנו דגלי פריסה וכאלה. כך זה לא יותר מינימום, אחרת באמת הכיוון זה לא לעלות, אבל...
איפה הקוסמים שמנהלים את המנהלת?
ראיתי אותם בצד השני.
מה?
הם נמצאים פה, מסתובבים פה.
והם לא מזמירים להפועל תל אביב את החומרה של אי הופעה למשחק?
הם יודעים, הפועל,
אני מאמין לי שיודעת. הנה, עכשיו מצוטט מה שאתה אומר לנו אצלכם בוואלה ספורט, רמי כהן, אם לא ייתנו לנו את המינימום הנדרש, מאוד יכול להיות שלא נעלה לשחק, ותשמע, אני לא מכיר קבוצת כדורסל או כדורגל, שבמאני טיים, משחק אליפות, לא מגיע, מפסידה טכני ומאבד את האליפות, לא היה בהיסטוריה, לדעתי גם לא יהיה. שקדי, אני...
טוב, בוא נדבר
קצת. בוא נדבר רגע שנייה על בולדווין, אני כל הזמן שואל אותו, בריא, לא בריא, מה אתה יודע, כמה הוא יכול לשחק, מה?
הוא כבר שבוע מתאמן מלא, כן? זה לא כמו אותו סיפור כמו פנתנייקוס, שהוא עלה, שלפי כל דעת הרופאים, שלא בדקו אותו, כן, מכירים את הפציעה, הוא עלה מוקדם מדי. לא, בן אדם, חודש וחצי, אחרי פציעת המסטרינג, אמור להיות קשיר, כן? יש לו עניין מנטלי, שהוא קצת מחושש, יכול להשפיע לו על המשחק. אבל מבחינת האחוזים של החזרה ועל הפציעה, הוא לא... אני הייתי בפציעה, המשחק הוא בבלגרד, ציפינו לרגע שהוא ייפצע. ידענו שזה הולך לקרות.
היום אנחנו מסכימים שזה טעות איומה, לא יודע מי לקח אותה, הצוות הרפואי, קטש, לא יודע מה, לתת לו לשחק את המשחק הזה.
המשחק ההוא, כן.
בוודאי.
חד משמעית. אז מכבי תל אביב אמרה שאימור מטורף. והיום זה כבר משהו בהחלטת המושכלת.
תגיד, הזכיר צביקה שדדס עשה שינויים בין משחק אחד לשתיים, ואתה יודע, הכדורסל זה לא כמו הכדורגל, זה הכל ההחלטות. דדס מול קאטה שהוא משחק מספר שלוש, מה אתה אומר בין השניים, למי יש עדיפות משחק כזה דרמטי?
תראה, אני חייב להגיד שכל תל אביב, הקבוצה שמשחק כדורסל יותר טוב בסדרה הזאת.
לא שמענו אותך טוב, תזוז.
שהפועל יותר טובה בסדרה הזאת, הוא אומר.
כן, גם במשחק הראשון, מכבי לא הייתה הרבה יותר טובה, הייתה קצת יותר טובה, ושבדקות ארוכות הפועל היו יותר טובים, ובמשחק השני זה היה נוקאוט. מכבי, אם לא תשחק כדורסל יותר טוב, בבעיה. ועדיין, המפתח הכי חשוב להפועל תל אביב, זה הקליעה מבחוץ, זה הכדורסל של דדס. אז אם מנפורד נמשיך ביכולת הזאת, המצב של הפועל טוב, אם מנפורד חוזר למשהו נראה קצת יותר בתקופה של דדס,
לא, אבל יש פה במנפורד במשחק הראשון בקטעים הטובים של הפועל הוא התחיל מצוין בעיקר, הוא עשה חצי ראשון טוב אפילו אולי רבע ראשון טוב בחצי השני הוא לא כל כך היה פה
מנפורד
רבעים
שני ושלישי ביחד בשני משחקים חלף שתי נקודות
כן, אבל פה גם חלק מהזריקות שהוא לקח הייתה הזנחה נוראית של מכבי בהגנה
כן, לא,
שמה... לקחת הזריקות חופשי.
אין ספק, אבל צריכים לתת גם את הקרדיט פה לדדס.
לא, אני נותן קרדיט לדדס, כי דדס למשחק השני השיג מסקנות, החליט החלטות.
לא, גם בלי קשר, מנפורד בתחילה, גם מנפורד הוא לא שחקן שקלאסי לשיטה של דדס. הוא עדיין הבין את הסיטואציה.
לא ברירה.
משחקים בשבילו, יודעים מה לעשות, ועכשיו תבין. בלעדיו, הפועל תל אביב היא לא מספיק טובה. כאילו יש את ברטימור ואת אנגולה, אבל אין לך את שון מולנד, יש לך את ברטימור ואת אנגולה, שהם אמורים קצת לקלוע. אבל ברטימור רק לחץ.
הם גם מושכים שניים.
טוב, אנחנו פשוט עם הקליטה של שקדי קצת נעלמת לנו, אנחנו מטבע הדברים, הוא בסביבה עם הרבה אנשים ו...
ביד אליהו.
ביד אליהו, אז שקדי, המון המון תודה, אם יהיו כמובן התפתחויות, נפנה אליך.
אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
חסות ואנחנו ממשיכים.
בחסות? לא משנה אם זו הוולבו הראשונה, השנייה או השלישית שלכם. וולבו דייז, ימי מחירות 23-28 ביוני. וולבו.
חזרנו ואנחנו אומרים ערב טוב לניר לוין, פרשן ספורט אחת. אהלן ניר.
אהלן, ערב טוב.
רגע, לא רק פרשן ספורט אחת. מנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה, הרבה זמן לא נתנו לך
קרדיט על זה,
קרדיט על עבודה בקבוצה, מאז הנבחרת ואז פרשן, עוד מעט נדבר על זה, אבל בוא נתחיל התרשמות שלך, ניר, ראית בוודאי את רוב המשחקים, אם לא את כולם, מה לקחת עד עכשיו? אגב, החל המשחק, דקה וחצי, בלגיה, סלובקיה, אנחנו נעדכן, מה לקחת עד עכשיו, ניר?
תראה, קודם כל יורו מעניין, הרבה גולים, סיפורים, היום גם קיבלנו הפתעה גדולה עם הניצחון של רומניה, וגולים בכל המשחקים, ממוצע של מעל 3 שערים למשחק, אחלה חוויה, אווירה נהדרת ביציעים, ובחינת כדורגל גם יש כמה דברים מעניינים, אבל זה כבר צריך עוד יותר משחקים כדי לראות האם זה מגמה או שזה מקרה מקומי וחד פעמי. אבל בהחלט יורו מעניין.
יפה, במיוחד שמאמנים ומנהלים מקצועיים מסתכלים על יורו, יורו, איזו החמצה ממטר של לוקאקו. במיוחד שאנחנו מדברים עם מאמנים ומנהלים מקצועיים, אפשר ליישם, אם אתה רואה משחק מסוים, שיטה מסוימת, אתה בא אחרי זה לקבוצה שלך, אפשר ליישם את זה בכלל?
כן, זה לא עניין של שיטה כזאת או אחרת, אלא מגמות, אלא סגנון, דרכים, למשל דרכים לבילדאפ, לבניית משחק מאחור, למשל דרכים למשחק לחץ, מי עושה, מתי, ודברים חדשים. אם לוקחים איזושהי מגמה מתחילת היורו, אז איך הבלמים הם היום משחקים כמו קשרים, ואנחנו רואים אותם ממש דוחפים קדימה בנבחרות שמשחקות עם 3 בלמים, זה לא בלמים שהתפקיד שלהם
לעשות את הגנה. גם מגינים, נכון?
אנחנו מדברים על אקה, על אקה למשל בהולנד, שבישל את הגול, שער הניצחון של הולנד, והיה מעורב בגול הראשון, או רודריגז של שווייץ, או הבלמים, שני הבלמים מתוך 3 של איטליה, שממש יוצאים קדימה לקו הקישור, הם יוצאים להתקפות.
גם ראינו, ניר, גם ראינו מגינים שנכנסים לאמצע לקישור, שזה הרבה זמן,
זה כבר די ישן.
אבל ניר, למה?
זה התחיל את זה כבר מזמן.
יש פה, כמו שאתה אומר, מגמות, שאתה לא מסתכל על קבוצה מסוימת אחת, אתה רואה על הכל. אז הרושם שלי הוא אחד, שאנחנו, למשל, אין לנו מגינים ואין לנו בלמים. השאלה למה זה? זה משהו יסודי. בישראל אנחנו לא מגדלים. כן, בישראל. אנחנו לא מגדלים מספיק בלמים.
לא, מה שאתה אומר, קשרים והתקפה, אנחנו מגדלים מוכשרים, אבל שמגיעים לבלמים, נתקלנו.
בלמים וגם מגינים, אנחנו מסתכלים על המגן, יותר על החלק ההתקפי שלו, ופחות על היכולת ההגנתית שלו.
בוא נשמע את ניר מה אומר על זה.
אלה דברים שאנחנו במשך שנים מדברים עליהם, שבגילאים צעירים, מאמנים לצערי, מלמדים את הילדים איך לשחק בשביל לנצח, ולא איך ללמד אותם כדורגל. אז בלמים למשל, מלמדים אותם לא לעשות טעויות, לא מלמדים אותם למסור את הכדור, לצאת עם הכדור כשאפשר, לחפש מסירה מתוחכמת, ולכן יש לנו בעיה עם הבלמים בבניית המשחק. אותו דבר לגבי המגינים, יש לא מעט בעיות בכדורגל שלנו, אבל אנחנו מקווים לפתור אותם.
אני רוצה להקשות עליך טיפה, ופשוט מעניינת אותי התשובה שלך. שיחקנו נגד הונגריה, משחק ידידות, בסדר, זה לא היה הרכב האופטימלי של רן בן שמעון, אבל דיברנו גם על רומניה, שווייץ, אוקראינה כמעט, ונפגשנו איתה, ואני רוצה לשאול אותך, איפה אנחנו? כאילו, אנחנו נגיע למצב שנהיה נבחרת בינונית?
אני מקווה שכן, אני מקווה שרן בן שמעון יצליח במה שהוא רוצה, ואנחנו נצליח להעלות את הרמה ולמצוא את השחקנים המתאימים ואת החיבור הנכון, כדי להגיע למקומות שאנחנו רוצים להיות בהם. זה יהיה קשה מאוד עם הבית הנוכחי בטורניר הבא, אבל אולי לאחר מכן.
בשביל זה רן בן שמעון אמר שהמטרה היא 28 ולא מונדיאל 26.
כן, וצריך גם לזכור שלרן בן שמעון, אני מאוד מעריך אותו ואת היכולות שלו, ואני מאמין בו כמאמן של הנבחרת, אבל אני לא חושב שיכולת ההשפעה שלו היא כזאת גדולה. הוא צריך לבחור את השחקנים הנכונים. יש לו מעט מאוד זמן לעבוד על תאומים, על סגנון, על שיטה. היום לנבחרות יש הרבה פחות זמן, בטח בישראל עם כל הבעיות שיש בעובדה ש לא יכולים לשחק בישראל, אז מצפה הרבה עבודה, אבל אנחנו כל פעם מקווים ומתפללים מחדש.
בוא נשאל אותך שאלה על הפועל פתח תקווה, לא דיברנו מאז שהתמנית, מטרה ליגת העל, אפשר להגיד את זה על מועדון כמו הפועל פתח תקווה? או שעדיין מחכים לתקציב?
אנחנו עסוקים בהשלמת צוות מקצועי, בהבאת שחקנים, הרבה מאוד דברים שיש לעשות. אדם מדי עדיין לדבר על כל הדברים האלה, אין ספק שהפועל פתח תקווה זה מועדון גדול, קהל אוהבים גדול, ובסופו של דבר המקום של המועדון הזה הוא בליגת העל, אני מקווה מאוד שכל המערכת תתגייס ותצליח להעמיד קבוצה טובה, איכותית, ולהגיע למטרות האלה.
אבל ניר, יש לי שאלה אליך. אני מכיר את ההיסטוריה, והפועל פתח תקווה הוא באמת מועדון גדול, ועכשיו ירדה הפועל תל אביב לליגה השנייה, בפעם הקודמת שהפועל תל אביב ירדה, היא עלתה אחרי שנה, הפועל פתח תקווה הרבה מאוד שנים התגלגלה בליגה השנייה, גם כמעט ירדה לליגה השלישית, ובאה קבוצה כמו ריינה, עם בעלים, לא עם תקצ... והצליחה לא רק לעלות מליגה שלישית ולשים רגליים בליגה הראשונה, הגיעה לפלי אוף.
זה, אתה יכול לקחת כדוגמה לא רק את ריינה, גם חדרה עושה עבודה יפה.
כן.
לא עם הרבה קהל.
אז עכשיו יש בני יהודה שרוצה לחזור כבר שלוש שנים.
נכון, נכון.
כבר רוצה.
רק אני רוצה...
אתה מכיר את הליגה הלאומית.
שנייה, שנייה, אני ממשיך את זה מיד, רק להתקן שסלובקיה עלתה בדקה השביעית ליתרון 1-0 על בלגיה, בינתיים הפתעה גדולה, אבל אנחנו רק בדקה השביעית, הוא נתן לך את הדוגמאות...
גם איטליה והולנד היו בפיגור, ובסוף כל הגדולות ניצחו.
כן, הוא נתן לך את הדוגמה של ריינה, וכולנו מדברים על פתח תקווה, תשמע, זה היסטוריה רחוקה. אבל אני חושב שמה שמנע עד היום מהפועל פתח תקווה להיות באמת בשורה הראשונה של כדורגל הישראלי, ניר, מי כמוך יודע שאתה עכשיו שם, זה תקציב.
אתם אמרתם לי שאנחנו מדברים על היורו,
אז סיימנו
אחת על הפועל פתח תקווה.
סיימנו על היורו ועוד שאלה אחת על הפועל פתח תקווה, זהו, הכל הבעיה.
על היורו, על היורו, אמרתם שמדברים על היורו.
אז אתה רוצה רק על היורו, נסיים עם מה שראינו קודם, נגעת ברומניה, זה נבחרת שישראל שיחקה נגדה והייתה שוות כוחות אפילו טובה יותר ממנה בבוקרסט במשחק שהסתיים 1-1. אז מה נגד אוקראינה?
המחצית הכי טובה של ישראל.
נכון, אז מה נגד אוקראינה? זה הפתעה או שאנחנו פשוט חושבים שאוקראינה טובה וזה לא נכון?
לא, קודם כל זה הייתה הפתעה, ובוודאי ה-3-0 המהדהד הזה. זה לא היה זה 1-0 של גניבה.
נכון.
הבעיה של אוקראינה הייתה לונין, השוער, שלא הבינו למה שלא תהיה דיסק קורטואק.
דווקא שנה אחרי שהוא היה תותח בריאל מדריד, נכון, עד שקורטואה, נכון. הדיח אותו. נכון, עכשיו אנצ'לוטי אבל... אולי מרוצה שהוא בגמר נתן
לקורטואה?
כן.
תשמע, שתי טעויות קשות מאוד של לונין גרמו לזה שרומניה עלתה ל-2-0, מזה כבר אוקראינה לא יכלה לחזור, וזה הייתה בהחלט הפתעה, 3-0 הזה היה הפתעה, אני חשבתי שאוקראינה תהיה זאת שתנצח, אבל אנחנו רואים שבמשחק יחיד, גם הרומנים, שאף אחד לא ספר אותם, יכולים לעשות את ההפתעה הזאת.
ניר לוין, פרשן ספורט אחת, המון המון תודה.
ביי.
תודה רבה לכם.
אהלן, ערב טוב.
בחסות? לא משנה אם זו הוולבו הראשונה, השנייה או השלישית שלכם. וולבו דייז, ימי מחירות 23-28 ביוני. וולבו.
חזרנו, רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אנחנו כרגיל, אנחנו מעדכנים תוך כדי יורו גם מה קורה בכדורגל הישראלי. אין תנועות גדולות, ואתה מסקר שתי קבוצות בליגת העל, גם נתניה, גם מכבי פתח תקווה, גם שמה, ואתה יודע מה, אין לי שום טענה, אם אני רואה את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, קבוצות שעדיין לא חיזקו את עצמם, באר שבע, אז גם מכבי פתח תקווה ונתניה יכולות קצת לחכות.
כן, לגמרי, בעיקר כי, אתה יודע, אנחנו רק בתחילת הקיץ, וזה רק תחילת עונת המלפפונים, ובעיקר גם כי יש יורו, אז גם סוכנים וגם שחקנים, אתה יודע, כולם עסוקים במקומות אחרים עכשיו. אני מניח שברגע שיסתיים היורו ויתחילו סיבובי המוקדמות של כל הקבוצות, אם זה בישראל או אם זה במדינות אחרות, אז אנחנו נראה קצת התעוררות. צריך לזכור שהמצב בישראל בטח יותר גרוע מבהלכת כמה וכמה בגלל המצב הביטחוני. אנחנו מדברים גם עם סוכנים וגם עם אנשים בקבוצות, אם זה מאמנים, אם זה מנכלי, מנג'רי, מי שזה לא יהיה, מאוד קשה להביא לכאן זרים חדשים, ואנחנו לא נתפלא אם אנחנו נראה כזה סוג של, אתה יודע, קרוסלה של זרים שכבר שיחקו בארץ או שמשחקים בארץ ופשוט יעברו קבוצה. הזכרת את מכבי פתח תקווה, אז למשל היא רוצה את פלמן גלאבוב, ששיחק בנתניה ובביתר ירושלים, ולא בטוח שהוא ימשיך לעונה נוספת. בפתח תקווה סימנו אותו דן רומן, המאמן החדש, מכיר אותו עוד מהימים שהוא היה בנתניה.
אני אגיד לך משהו, ברנובסקי. באמת, 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 יותר קל לבוא למישהו שהיה פה ואפילו כבר נרץ לחדר...
אפילו מה שנקרא חווה את המצב כבר. מאשר
אחד שלא היה אף פעם פה.
אני מסכים איתך, נכון?
ורואה איך אנחנו נראים בחוץ. זה אותו דבר בכדורסל, זה אותו דבר. הולכים על אנשים שהיו פה, שיודעים שלפחות, זה לא כמו שנראה מחוץ לארץ, שפה איזה משהו, כל יום פוגעים בך. שבאזור המרכז זה סביר, ואם יש פעם אחת אזעקה, יש לך, נותנים לך בית עם חדר ממוגן. זה משהו...
ממש ככה. כן, זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, צביקה, כי בסך הכל, במהלך השנה האחרונה, כל אחד מהזרים חווה את הנושא הזה לפחות פעם, פעמיים, שלוש.
אבל פועל חדרה, בצורה הזאת שהביאה שחקנים שהיו פה, הצילה את עצמה, הצילה את עצמה בליגה.
חד משמעית, חדרה בינואר הצילה את עצמה עם דוניו ועדני, והבלם שהגיע ממדו אמבוש, והמגן שבהתחלה התחיל טוב וסיים לא טוב, חד משמעית, ארבעה שחקנים שבפירוש השאירו אותם בליגה, מאוד מזכיר כמו שמר קוסטה בשנה שעברה השאיר את ריינה בליגה, אבל אם אנחנו חוזרים רגע לפתח תקווה, כרגע, כמו שפרימו אמר, הכל מתנהל די בעצלתיים, בעוד יומיים, ב-19, בעצם זה עוד, כן, עוד יומיים, ביום רביעי, עוד שלושה ימים, הם ידעו את תהיה הגרלת הסיבוב השני של הליגה האירופית, אני מזכיר לכם, כן. מכבי פתח תקווה, אפילו לא בקונפרנס ליג, היא בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית, היא תארח את המשחקים שלה באצטדיון של לבסקי סופיה בבולגריה, אפרופו כל מה שקורה כרגע עם מכבי חיפה ופולין וכל הסיפור הפוליטי הזה, אז אבי לוזון כבר סגר את הנושא של לבסקי סופיה, למרות שאני יכול להגיד לכם, שבהתחלה פתח תקווה הכריזו על פולין כבית מערך, בגלל המלצות שהם קיבלו מוופא דווקא, ואבי לוזון, אתם יודעים, מקושר בוופא, בסופו של דבר גם מטעמי חיסכון לאוהדים, וגם מטעמי טיסות שיש פשוט בתדירות יותר גדולה לבולגריה, החליטו להעביר את זה לסופיה, אז בעוד יומיים פתח תקווה גם תדע מול מי היא משחקת, ואם היא מערכת ראשונה או שנייה, המשחקים ב-25 ביולי, יש עוד זמן, אבל אתה יודע, מתחילים כבר עוד אותו את האימונים, אז הם לפחות ידעו מול מי הם משחקים. אגב, באופן, אתה יודע, מאוד נקרא לזה סחטן עליהם, הם יפתחו את העונה במשחק אלוף האלופים, מול מכבי תל אביב, כי הם מחזיקי הגביע ב-15 ביולי, אז יהיה להם עוד משחק
אחרי. יום אחרי גמר היורו, ב-14 ביולי, יום אחרי הגמר, אנחנו מקבלים את גביע הטוטו הראשון בישראל.
מה שנקרא נחיתה רכה, אלופים בישראל, ואנחנו מתחילים פה את העונה.
אני אגיד לך משהו, כל הנשים ייקחו את הבעלים שלהם לצאת מהבית כבר אחרי שהם יצטרכו מקום.
לא, צביקה, אני חושב שאנחנו רואים גמר יורו מטורף, רק מדברים עליו יום למחרת, על הגמר יורו המטורף, ואז אנחנו רואים, הערב מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה.
כן, תעלו אותי להגיד את ההרכבים שמכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה, אבל אתם יודעים, בסוף, וגם פרימו, אני חושב שגם אתה אחד כזה, בסוף אנחנו אוהבים את הכדורגל שלנו.
כל הזמן אני אומר את זה.
צביקה אוהב את הקבוצות שלנו בכדורסל, וגם כמובן בכדורגל, אני שרוף על כדורגל ישראלי, לא בגלל שאני עובד באחד מערוצי השידור, אלא כי אני כאן, אתה יודע, זה יותר מרגש אותי.
זה שלנו, בוא נעבור רגע לנתניה, אני אגיד לך, דיברנו קודם שיש יותר מדי קבוצות שבינתיים לא התחזקו, אנחנו רואים את זה, כולל הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני חושב, אבל אם אני לוקח, לפי הודעות הוואטסאפ שאני מקבל, זאת אומרת, האוהדים הכי בפאניקה במדינת ישראל, זה האוהדים של מכבי נתניה. תקשיב, מהבוקר, רק שנייה, אני אציג לך שאלה, מהבוקר עד הלילה, כאילו כל הקבוצות חזקות מאוד, ונתניה עדיין...
מפציצים אותך. כן. מפציצים אותך עם הודעות.
הם למשל יודעים שנתניה דיברה עם גולסה, נתניה עובדת. היום הם החתימו עוזר מאמן. מה אתה יכול לספר לנו על קדוסי?
אוהד קדוסי מגיע מקבוצת הנוער של הפועל תל אביב. שחקן עבר כמובן מי שלא מכיר, שיחק בליגת העל, שיחק בהרבה קבוצות, עבר בליגות נמוכות, פרש, עבר לאימון. אימן בשנתיים האחרונות, אם אני לא טועה, קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, עשה שם דברים לא רעים בכלל, ואתם יודעים, זה מועדון שמאוד משקיע בקבוצת הנוער שלו, וגם השנה הפועל תל אביב הייתה די בצמרת ליגת העל לנוער. מרקו בלבול לוקח אותו לצוות שלו יחד עם אופר דורון, שהיה מאמן כושר של הפועל תל אביב לפני שנתיים. עוד לפני שחקנים, מרקו היה צריך לבנות את הצוות שלו, כי ישראל זוויתי, מאמן הכושר, הלך להפועל באר שבע יחד עם קוז'וך, ויובל עזריה טיפה לקח צעד אחורה, והוא, אם אני לא טועה, ממשיך לעבוד בבתי הספר של מחלקת הנוער.
בדיוק.
אז כן, אז לכן גם הצוות התפרק ולא רק הקבוצה. אז מרקו היה צריך קודם כל, דיברו על פול גרובס, אבל זה לא שם שיגיע לפה בסופו של דבר. הוא הכיר אותו ממכבי חיפה, אבל זה לא העלויות ולא התקציבים של מכבי נתניה, ולכן יכול להיות שמרקו יצרף עוד עוזר. כמו שאמרתם, מדברים עם שחקנים, מנסים להביא שחקנים, כרגע יש הרבה מאוד שחקנים שעוזבים את הקבוצות הגדולות בעיקר, ומחכים לראות, כמו שאמרנו בהמשך, מה עוד ייפלט, הרבה מושלים שחוזרים למכבי חיפה, למכבי תל אביב, לעוד קבוצות, צריך לראות מה ישתחרר, נגיד, מקבוצה כמו הפועל תל אביב למשל, שאנחנו לא יודעים מה יהיה העתיד התקציבי שלה, ולכן יכול להיות שהרבה מאוד מהשחקנים שלה ישתחררו וינסו למצוא קבוצות בליגת העל. סתם נותן לכם שם כמו סטף טוריאל כזה, ששנה שעברה היה אחד אולי מהבודדים שהציגו יכולת טובה בפועל תל אביב, יכול להיות שחקן לא רע בכלל לבית ירושלים, למכבי נתניה,
למכבי תל אביב. רוצים עליו מיליון דולר.
בסדר, רוצים, בוא נראה מה יקבלו, אתה יודע, רוצים זה יריית הפתיחה, בסוף יש מסע ומתן.
צריך לממן את הפועל תל אביב בליגה השנייה.
כן, אבל אתה יודע, קבוצות אחרות גם יודעות שהפועל תל אביב נמצאת באיזשהו מצב די קריטי, שבסוף הם יצטרכו למכור שחקנים כמעט בכל מחיר. אז לכן באמת, כמו שפרימו אמר, נתניה די ב... אני לא אגיד משותקת כרגע, אבל זה רק התחלת הקיץ, ואני בטוח שהגיעו שחקנים. אני חושב שהבעיה שנתניה היא בהרבה שחקנים שלא רוצים להישאר בקבוצה הזאת, דוגמת מקסים פלקוצ'נקו שיש לו חוזה לעונה הבאה, ויש עוד כאלה שלא בטוח שיישארו שם. כרגע הרבה מאוד סימני שאלה, אבל שוב, צריך לזכור, זה שלב מאוד מאוד מוקדם של הקיץ.
מקסים לא מסתדר עם בלבול?
לא, בסוף העונה הוא קצת התבאס, הרכב, לא הרכב, אמר אני לא אמשיך, אני לדעתי בסוף מקסים ימשיך, לדעתי הבעיה הכי גדולה של נתניה, שבינתיים היא לא מצליחה להשתחרר מזרים שמרקו לא רוצה.
נכון, בילנקי וגם...
רואמו.
רואמו, שלא רוצים אותם בקבוצה, אבל יש להם חוזים, וחוזים אפילו לא קטנים בכלל, מנסים להציע את
בילנקי.
ניסו להציע את בילנקי לכמה קבוצות, אני יודע שרן קוז'וך, אם היה נשאר במכבי פתח תקווה, מאוד רצה אותו למכבי פתח תקווה, בסוף כמובן הוא עבר להפועל באר שבע, אני לא יודע מה יקרה עם זה, אבל אני מניח שבילנקי בסוף יוכל למצוא קבוצה בישראל.
רענן, אנחנו חייבים להתקדם, תן לנו שני משפטים על בני יהודה. טוב, אתמול הבנו סופית שזה בלומפילד ולא שכונת התקווה, מה מעבר לזה, שחקנים?
אין יותר מדי, אין יותר מדי, יש איזשהו קשר קולומביאני שמנסים להחתים אותו ביממה האחרונה, זה עדיין לא משהו סגור, אז אתה יודע, אני חושב שהדבר העיקרי שם, כמו שקראנו השבוע, גם משה דמיו שעזב את המועדון וגם ההישארות בבלומפילד, זה בעצם שתי החדשות העיקריות, כמובן אחרי ההישארות וההחתמה לעונה נוספת של אלירן אתר, ש... אני חושב שעשה מחווה יפה למועדון ולאוהדים ונשאר לעוד עונה, למרות שהיו לו תכנונים לפרוש, אבל אחרי שהקבוצה לא עלתה ליגה הוא החליט שהוא נשאר. אמר גם בגילוי לב שיש לו איזושהי הבטחה לאבא שלו, זיכרונו לברכה, ואנחנו הכרנו את אבא דוד, ואני חושב שזה צעד מאוד יפה של אלירן שנשאר. לאט לאט ירכיבו שם קבוצה, כמובן דוד מרטן, המאמן החדש, עדיין אין שם משהו ככה לספר, אבל גם בני יהודה תהיה קבוצה מאוד חזקה בעונה הבאה.
יפה, רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, המון המון תודה.
יאללה, בכיף, ביי ביי.
ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לחבר צוות התוכנית שלנו, אריה מליניאק, אלן, אריה, מה שלומך?
אהלן, משה, צביקה, מה העניינים?
אנחנו בסדר.
אנחנו.
איך אתה לקראת הגמר? בשביל זה קראנו לך לשידור, לנתח מקצועית מכבי הפועל היום ביד אליהו.
לא, 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 לא. לפני מקצועית יש פה עניין רגשי, שקבוצה שלא לוקחת את הליפות 55 שנה, אני הייתי על המגרש, צביקה היה כנראה במשחק.
אני הייתי ביציע, זה היה בבלומפילד.
נכון. ואני...
תגיד להם שהיה כדורסל בבלומפילד, הם לא ידעו.
כן. הגלוב טרוטרס השאירו, הם היו בארץ.
השאירו את הפרקט פה.
נכון. בתור תמיכה להרצות מתפתחות, אז הם השאירו לנו את הפרקט, ואנחנו... יד אליהו היה בשיפוץ, ואוסישקין היה בשיפוץ, וזהו, שיחקנו בבלומפילד. בקיצור, נגמר המשחק, אף אחד, אם היית שואל אותו ממה שאני מכיר את רוב השחקנים, חלק מהשחקנים אינם, אף אחד לא האמין שהאליפות הבאה של הפועל תהיה בעוד 50 שנה פלוס. אף אחד.
לא, הם עוד לא לקחו, אריה. הם עוד לא לקחו. מה? הם עוד לא לקחו.
לא, אני אומר, בגלל זה אני אומר, 50 שנה פלוס.
55.
עכשיו, כן, תראה, אני לא יכול להגיד לך שזה גם יושב יותר מדי לשחקנים בראש. לי ולך זה יושב הרבה יותר.
לא, לא. מעט מאוד שחקנים פה, הם שחקנים כמו ש... נכון, שתומר גינת נקשר להפועל תל אביב, ובר תימור נקשר להפועל תל אביב, וזלמנסון נקשר להפועל תל אביב, אבל הם לא כמו שאז היית גודל בקבוצה כמעט ולא נכון. עובר, מגיע בגיל צעיר, או מהנוער, ומתחבר נכון. למועדון, על, על כל הזה. לא היה אז מעברים כאלה, ו... וחוזים נכון. כאלה, וכל הדברים האלה.
לא, אני מדבר, על השחקנים המובילים, בלי שמות. חצי מהם לא, לא ישחקו פה בחד שנה הבאה. אז מה אתה אומר להם? זה חשוב להנהלה? זה לא משחק שאתה אוהד של המועדון, ואתה... אין, זה משחק של להיות או לחדול. אני מקווה, תראה, המשחק הוא... הסדרה קיבלה תנופה בלתי רגילה, עכשיו הכל פתוח, כבר מסתכלים על השופטים, ו... ובסוף זה יכול להיגמר על איזה שריקה, על פאול, על מי שבונה על כליה, לדעתי, יפית.
אבל
הפועל תל אביב לא יכול לקלוע כל משחק כמו במשחק.
אבל אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. קודם כל, זה בדיוק כמו שנה שברה. לא השתנה פה שום דבר. מכבי ניצחה במשחק הראשון, הפועל הביסה במשחק השני, ואז פתאום התעוררו והגיעו למשחק שלישי. מכבי תל אביב היא כבר על הגחון, עם קצה, 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 קצה... קצה הטנק הדלק הוא כמעט כבר ריק. הפועל תל אביב, דווקא בעניין הזה, היא החליפה כמה שחקנים תוך כדי השנה, אז פתאום אניס מביא איזה משב רוח חדש, החליף המאמן, לקח לו זמן ללמוד את הקבוצה, ופתאום עכשיו, אם שופטים תמיד יתעסקו, ואם קהל תמיד יתעסקו, זה רק גבר. עכשיו מה שקורה פה, שהקהל והכללות והאבוקות, פתאום גוברות על הכדורסל.
נכון. זה, תראה, זה מחדל שהוא על המשטרה מההתחלה ועד הסוף, ואני חושב שגם צריך למצוא פרופורציה. קודם כל, המטרה הראשונה, שהמשחק יתחיל בזמן, והקהל יהיה כבר בפנים. ואז תושיב 20 שוטרים לבושים אזרחים, שיתפסו אותם ביציע. אי אפשר, אתה יודע, אתה עולה למטוס בין הבק, אתה לא עובר בדיקות.
שאלתי היום את הקצין משטרה, שהמשטרה שלחה אותו לדבר בזה, שאלתי אותו, יש אחד שאתם ראיתם אותו מחזיק אבוקה, שזומן לחקירה, שנעצר לתשאול, אין אחד. הוא אומר, אני לא יכול להגיד לך, זה המחוז מטפל.
אגב, ארי, אני רוצה להכניס משפט על משהו שאמרתי בתחילת התוכנית, אני לא זוכר, לא יודע אם אתה שמעת, אבל אני אמרתי ש... אם משטרה מחליטה דבר מסוים ביד אליהו, אז היא צריכה לקבל החלטה גורפת, ואז אני אמרתי, אם עושים את זה להפועל, למה לא עושים עם מכבי? ואז קיבלתי הרבה וואטסאפים, שכל אוהדי מכבי, אני חייב לציין את מה שהם אומרים, כולם קודמים אותו דבר, שבעצם מי שגורם להפסקת משחק, ולהדלקת האבוקות, אלו אוהדי הפועל, שבגללם המשחקים מופסקים, אז בשביל לצאת פר מצד שני הצדדים, אני חייב להגיד את זה.
המשטרה טוענת שכאילו הוא אתמול, הקצין שדיבר אתמול, שזה ממרחב אחר, אמר שהם בדקו ולא נכנסו האבוקות על ידי אלה שאלה כבר הוסלקו קודם.
בוודאי, אומרים לך את זה בהפועל שהם בפנים.
והיום הם אומרים שיש להם מידע מודיעיני, שבציוד עידוד הם הולכים להכניס את האבוקות.
הבנתי, אין לזה סוף. אריה, איך אתה רואה את ה...
רק שנייה, בעניין הזה, למה שאתה אמרת, אני דיברתי עם עופרי ינאי אחרי שהוא קנה את הפועל. ומשפט קצר, אמרתי לו, הבעיה שלך זה לא מכבי, הבעיה שלך זה אלה שיושבים מאחורי השם.
נכון.
לא דעתי.
כן, אבל הוא נתן תשובה, פתרון, הרי כל מי שהיה פה...
הוא לא ידע עוד אז...
לא, אני אומר...
אמרתי לו, אתה לא מבין איפה הבעיה האמיתית. תשמע, החבר'ה האלה יכולים להרוס לו עונה שלמה בלי בעיה.
זה לא... שמע, האיש... לזכותו יאמר, הביא הרבה כסף. זה לא מישהו שבא ונתן 100,000 שקל. זה מישהו שהביא הרבה כסף ולקח הרבה התחייבויות.
ואני בטוח שארי נתן לו הצעות טובות.
לא, אני לא נותן הצעות לאף אחד. כל מה שאני נותן הצעות זה ברדיו.
מי שרוצה בעצות, שישלם לך.
אריה, בוא נדבר רגע על, על הערב מקצועית, ואני חייב לשאול אותך על שחקן שמאוד מעניין אותי, ואני אגיד לך למה, בגלל שהוא הכי רכבת הרים ממה שראיתי, וזה לורנזו בראון. תחילת עונה, לא מעט משחקים, אמרתי, תשמע, זה גאון כדורסל, אין הרבה כאלה באירופה, והיו לא מעט משחקים קובעים, שכאילו הוא נתן לי תחושה שהוא עושה טובה שהוא משחק, אריה.
קודם כל, הוא עדיין אחד הפלמקרים הטובים באירופה, אין בכלל ויכוח. עכשיו, צריך להבין,
מחכים לו כבר מחר במחנה האימון של נבחרת ספרד.
זה אחד, ושתיים, הסיכויים שהוא יישאר מכבי לא גדולים. אז מה? אתה צריך להבין, אמרתי לפני כמה דקות, שחלק מהשחקנים שמשחקים היום במגרש לא יישארו בכלל בקבוצות, גם בהפועל, גם בכבי. ולכן, מה שאני אומר, הם צריכים, וצביקה צודק, הם כבר הגיעו על העדים של הבנזין, הם צריכים להתרכז במה שהביא להם עד היום נקודות קלות, וזה ריבאונד. הפועל עושים להם בית ספר בריבאונד, וזה פשוט כי הם לא מרוכזים, והם מוצשים, הם פשוט מוצשים. והפועל, הפועל צריכים לשחק בסבלנות, כי אם ילכו לספסל, יש למכבי יתרון.
אבל דווקא שם, אריה, יש שניים מצוינים, גם סורקין וגם ניבו. איך, איך, איך זה לא, איך הם לא מתמודדים?
מי לא מתמודד? אתה מדבר
על הגבוהים של מכבי, אתה אומר, הפועל עושה להם בית ספר מתחת לסל.
תקשיב, יום קליעה זה יום אסל, יום באסל. גם לקלעים הכי גדולים, גם ללורנצו בראון. אבל גובה, אין, אי אפשר שלו. אתה לא יכול להעריך מישהו, אתה לא יכול לקצץ אותו, וניבו וסורקין, אם הפועל לא ייתנו להם פייט בריבאונד, וזה בעיקר הורד, אלכסנדר וגינת. אם הם לא יהיו מרוכזים בריבאונד, הם יכולים, מכבי יכולים מוטט אותם בשלוש דקות, ואם הם יקפידו כל החמישה, לזכור
בריבה,
אני חושב שזה יהיה
מתוח
על נקודה לפה לשם.
אבל תראה, אריה, אני חושב שהשחקן הפנים הכי משמעותי, או בטח בריבאונד, זה הורד. ומצד אחד, הוא שלח אותו לשמור על לורנצו בראון, וזה שיבש את לורנצו בראון, הוא החליט לשים עליו שומר גבוה, נכון. בדרבי הקודם זה היה הולנד, אבל הולנד עכשיו, מצד שני, זה מוציא אותו רחוק מהמלחמה על הריבאונד, ולשם,
נכון.
למכבי יש יתרון, והוא כמעט נכון. ולא משחק עם שני גבוהים, כי המשחק שלו של משחק פתוח, אז פתאום אלכסנדר הולך לפינה.
כן, תראה, האסטרטגיה של דדס, עבדה יחסים בסדר.
נכון.
הוא לא עושה דאבל טים, הלואו פורס, יש לו את הגישה שלו, בינתיים מצליח, אני לא יכול להגיד לך.
הוא גם עשה שינוי בין המשחק הראשון למשחק השני, שקטש לא עושה. קטש בא עם הגישה שלו, ולא משנה אותה.
נכון.
הוא אומר התאמות, אבל אני אומר שינויים.
ארי, על מי אתה סומך היום במשחק צמוד יותר, על דדס או על קטש?
אני לא רוצה להגיד לך, כי דדס מצליח, דדס לא בא לי טוב. אני רואה את החילוקים, את הזה, אבל יכול להיות שאני טועה. מי אני בסך הכל?
מי אתה? אתה מפרשן לנו כדורסל בצורה הטובה ביותר.
לא, אני אומר לך, מי אני שאני אצלול מישהו, הגיע עד הגמר, היו לו תוצאות טובות וגרועות, אני לא אוהב את הצורה של הניהול משחק. גם הוא נרגע קצת, אבל ההשתוללות שלו על הקו, אני חושב זה מפריע. דרך אגב, קטש אותו דבר. ההתעסקות שלו עם השופטים כל הזמן, הוא לא יכול להתרכז במשחק.
אני דווקא רואה את עמי ביטון יותר מדי קם בספסל, יותר מקטש. יותר מדי נכון. מתערב, אני חושב שהוא נהיה יותר מדי רלוונטי שם בספסל עמי ביטון. פעם הוא היה שקט, היום זה כבר אחרת. ארי, אני רוצה לשאול אותך לסיום בולדווין. היית שחקן, מאמן, אתה יכול לתת לנו את התשובה הזאת. חודש וחצי פציעת שריר, אין לאף אחד מושג אם הוא 1,000,000% בריא, כי אתה יודע מה זה שריר. ואני שואל נכון. אותך חודש וחצי אחרי שלא שיחק, מה אנחנו הולכים לקבל מבולדווין, כי מבחינת יכולת זה כוכב כדורסל.
תשמע, זה משחק אחרון בעונה, אבל צריך להסתכל גם קדימה. אם הוא לא נשאר במכבי, אסור לו לקחת סיכון של פציעה.
אבל הוא לוחץ לשחק.
אבל זה משחק אחרון, הוא רוצה אליפות וללכת.
אבל אין כסף.
מה?
אין כסף.
לא, הבעיה היא לא כסף.
אלא?
הבעיה היא שהמשפחה, הבעיה זה כל הסיפור, כל השלושה, הכסף הוא כבר לא רחוק ולא זה. הבעיה היא זה כל המשפחה לא רוצה להיות פה עם טילים מאיראן וכל הסיפורים.
אם חלילה תהיה מלחמה, אתה אומר.
גם עכשיו, עד שלא יהיה, ייגמר פה הסיפור הזה, קשה לכולם להביא זרים, לא יעזור. זה לא רק שאלה יעזבו, גם יהיה קשה להביא אחרים.
מה שצביקה אומר, נראה לי שנה הבאה אריה, מכבי תל אביב, קבוצה חדשה לגמרי.
הנה, אניס, שבא מזה, ובפועל תל אביב מרוצים ממנו, הוא סיכם עם קבוצת ונציה, הפועל יכולה ומוכנה, ואתה מכיר את עופר ינאי, לשלם לו ביותר, הבעיה המשפחה.
כן. משפט סיום שלך, אריה, כן?
יוון זה רק שעה וחצי טיסה מישראל, אבל אתה לא יכול למכור סיפורים לאחד שחי פה כבר יותר משנה.
כן. הוא יודע מה זה צבע אדום, והוא יודע מה זה...
הוא יודע הכל.
ניחוש שלך, אריה, לערב? מי חוגגת ב-11 בלילה?
אמרתי לך, אני שיהיה פייט, ואני מקווה שהפועל תנצח, לפחות בנקודה, 55 שנה אני מחכה. בסדר.
הרבה. יופי, אריה מליניה, כמון המון תודה.
סליחה, שחררו אחד.
שחררו אחד.
אם זה תלוי בי, אני לא משחרר.
אריה רוצה אחד, 55 שנה, 1969, וואו.
סליחה, אם אין גם בפועל, אל תדאג.
זה לא קשור, כשאני מאמן בפועל,
תגידו,
כשאני מאמן קבוצה, אני עושה הכל בשביל הקבוצה שאותה אני מאמן.
מ-11,000 איש יהיו היום, כמה ראו את 69? כמה אנשים הם...
אף אחד מהשחקנים עוד לא נולד.
ברור. גם אני חושב ששלושת רבעי אצטדיון לא נולד.
נכון.
יש לי הפתעה בשבילך. גם שמעון מזרחי לא היה במשחק הזה.
אבל הוא היה...
לא היה?
לא. היושב ראש של מכבי אז היה נוח קליגר. תזכר.
זה נכון, אבל...
לא של מכבי רמת גן?
לא, מה פתאום? נוח קליגר היה זה יושב ראש של מכבי תל אביב.
אז אחרי זה מכבי רמת גן.
אחרי זה, כן, רק אחרי ששמעון החליף אותו.
אריה, אתה זוכר את השקלי בתחת? זה סיפור שאני לא מפסיק לספר אותו, אחד הגדולים. אני המלצתי.
מה זאת אומרת? גם אני ממליץ.
גדול. אריה, המון המון...
שתשקלי בתחת, יאללה, ביי.
ביי, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות. חזרנו ואנחנו לקראת המשחק הגדול של צרפת, אתה יודע, אולי פריז עכשיו בעניינים, אבל אנחנו פה צופים בכל משחק של היורו בכיף גדול, ואם צרפת אז אין טוב יותר ממיכאל וינסנט את ערוץ הספורט. אהלן מיכאל.
היי, ערב טוב, מה נשמע?
תשמע, על הנייר אנחנו יודעים שצרפת טובה מאוסטריה, למרות שפרשנים קודמים אמרו לנו שאוסטריה נבחרת לא רעה בכלל, אבל בשביל לזכות ביורו, לפתוח ברגל ימין, על זה בטח כולם מדברים בצרפת.
כן, בוודאי, אבל אני חושב שהתוצאות האחרונות קצת אפילו, אתה יודע, פותחות לה את העיניים, כי סוף כל סוף אנחנו רואים קצת הפתעות, פתאום רומניה נותנת 3 לאוקראינה, סלובקיה מוליכה 1-0 על בלגיה, זה לתת יאיר את החזרה של דשאן. ברור שרוצים לפתוח ברגל ימין, אבל אתה יודע, מעבר לכדורגל, מדברים בצרפת בימים האחרונים על הבחירות לאספה הכללית שיערכו שם בסוף החודש.
אז צביקה שאל בתחילת התוכנית אם זה ישפיע על השחקנים, מה זה צריך להשפיע על אנשים שעולים על הדשא?
לא, תשמע, ברגע שהמשחק יתחיל והכל, ברור שהם יתרכזו אך ורק בכדורגל, אבל להבדיל מהרבה מאוד משחקים, מרוב המשחקים של צרפת בשנים האחרונות, שבאמת התעסקו אך ורק בכדורגל, ומה ההיקף שיפתח, ומה ההתלבטויות של דשאן, והכל, ובאיזה כושר באים השחקנים, פה אף אחד ביממה שניים לפני המשחק, אף אחד בכלל לא מדבר על זה. מדברים אך ורק על ההתבטאויות של השחקנים ברשותם של מרקוס טורם ואמבפה, על הרצון של לבוא ולהוציא את כל הצעירים בצרפת ללכת ולהצביע, כדי שמפלגת הימין הקיצוני בראשותה של מרין לפן לא תזכה להרבה מושבים בפרלמנט הצרפתי. אז על זה דיברו, אבל אין לי ספק שברגע שיתחיל המשחק, ובאמת אנחנו נוכל להתרכז בחזרה, אך ורק בכדורגל, ואני מקווה, אתה יודע, שבאמת נדבר בסוף הערב, ונגיד, אוקיי, הם צלחו את המשוכה הראשונה, כי באמת הציפיות מהנבחרת הזאת הן כל כך גדולות, בטח אחרי ההפסד בגמר הפנדלים במונדיאל.
אתה יודע, פעם שעברה דיברתי איתך ושאלתי אותך ואמרת, היית נחוש, שאלתי אותך אם אנגליה יכולה לתת פייט לצרפת, אמרת לי בהחלט, אבל זה רק משחק אחד, היכולת הזאת של אנגליה היא לא מספיקה לזכות ביורו.
על פי המשחק אתמול חד משמעית, אבל אני חושב שעוד פעם, כמו שציינת, זה רק משחק אחד, זה קשה לשפוט נבחרת.
לפי היום רומניה מועמדת ליורו.
נכון.
נכון. אני אומר, קשה לשפוט נבחרת, אין לטובה ואין לחומרה על פי משחק אחד, אתה מבין? צריך באמת לראות דרך של הנבחרת הזאת, אז ברור שנבחרת אנגליה אתמול, מבחינת התוצאה בסדר, כן, מבחינת איכות הכדורגל והציפיות ממנה, היא פישלה בגדול, היא תצטרך להרים את הרמה בצורה מאוד מאוד קיצונית, בטח כל החבר'ה מקדימה, אז בלינג גם שם שער, כן, אבל הוא לא היה כל כך גדול, פודן היה רע מאוד, סאקה לא הורגש, קיין, אתה יודע, לא היה דומיננטי כמו שאנחנו רגילים לראות אותו, אז כל החבר'ה מקדימה יצטרכו להרים את הרמה שלו, אבל הפוטנציאל של הנבחרת הזאת, הוא באמת גדול מאוד, כמו שהפוטנציאל של צרפת גדול מאוד.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך לסיום על צרפת. יש שם, תשמע, בכל שחקן בהרכב הוא מהטובים ביותר בעולם, אבל המשמעותי ביותר הוא אמבפה. הוא יודע את העניין הזה? זאת אומרת שהוא לוקח עליו עם כל הכבוד לגריזמן ולכולם?
לא, בטח, כן, הוא גם התייחס לכך בנתן ראיונות לאורך כל השבוע האחרון, שאומר שהטורניר הזה הוא מאוד מאוד מיוחד מבחינתו, כי זו פעם ראשונה שהוא עונד את סרט הקפטן בטורניר גדול, עד עתה בכל הטורנירים שהשתתף בהם, זה היה אוגו לוריס בין הקורות, אוגו לוריס פרש מהנבחרת, ודשאן החליט לתת את המושכות לאמבפה, בניגוד לתחזיות שאמרו, רגע, הוותיק ביותר אחרי אוגו לוריס, ואתה יודע, עם
כן, אבל זה בשיטת הסיניוריטי של בית המשפט העליון, אני חושב דשאן עשה דבר מצוין, הוא קושר על ידי זה את המחויבות של אמבפה לנבחרת. עם כל המלחמות ועם כל הזה, אמבפה קפטן, הוא צריך להופיע, הנבחרת הוא יכול לייצג בכל מקום, זה אני חושב שהוא עשה מעשה מאוד מאוד חכם.
לא, חד משמעית, הוא עשה מעשה גדול, אבל אני אומר, אם היית שואל את רוב העיתונאים שבוע לפני שדשאן הצהיר מי הולך להיות הקפטן, כולם היו שמים את הג'יטונים על גריזמן, תביא, כי גריזמן גם מנוסה מאוד והכל, ובאיזשהו מקום, דשאן נתן פה את הגושפנקה הסופית שאמבפה, הוא לא רק הלידר על קר הדשא, אלא גם בתוך חדר ההלבשה, וכמו שאמרנו, סיימנו, פתחנו עם העניין של הבחירות, אז גם אתמול אמבפה, אתה יודע, בא ואומר דברים, פרימו, שאני בספק אם הכדורגלן הבכיר ביותר פה בישראל, היה עומד מול המיקרופונים ואומר דבר, כמו, אתה יודע, שנעשה את ההגבלה, אני קורא לכולם לצאת לבחירות, כדי שהמפלגה של בן גביר וסמוטריץ' לא תזכה להרבה מנדטים. זה משהו מטורף. זה מה שהיה אתמול, וזה מה שאמבפה עשה אתמול.
טוב. עם זה נסיים, מיכאל וינסנטט, המון המון תודה, ערוץ הספורט, ביי.
תודה רבה, ביי ביי.
אריק לבנת, ספורט הארץ, אהלן.
אלן פרימו, אלן צביקה, מה שלומכם?
תן לנו כמה, מה קורה עכשיו, וכמה אנחנו לפני, שעה ורבע לפני, מה החדשות?
שעה ורבע ויש רוב מובהק לאוהדי הפועל תל אביב כרגע בהיכל, כמובן של מכבי רוב בהמשך, כן? אבל אוהדי הפועל, כל מי שחשש שלא יבואו, לא ייכנסו, לא זה, אז הם כולם, אז הם הרבה פה.
רגע, נכנסו?
הם נכנסו, אני לא ראיתי שום ציוד או משהו כזה, אני לא יודע, המודה שאני לא...
אם לא מכניסים את הציוד, אז הקהל לא נכנס, אז...
אז הוא נכנס, יש מאות, יש כבר מאות.
אוקיי.
לא ראיתי שום, לא ראיתי שום איזה ציוד, אבל אולי הם ויתרו, אולי זה יהיה בהמשך, אני לא...
על הציוד עוד רמי כהן ו...
כן, אוקיי.
מנהלים מסע ומתן.
טוב, אוקיי. אז כרגע יש משחק.
לא, אנחנו מאמינים שיהיה משחק, אני מקבל עכשיו שפרשים של המשטרה מחוץ ליד אליהו, והאוהדים באיזשהו כיכר התכנסו.
הם עושים צעדה.
האמת שאני נכנסתי לפני זה, אבל כן...
אתה נכנס תמיד מאוד מאוד מוקדם.
הוא צודק. הוא כמו דני דבורין, הייתי נוסע עם דני למשחקים, היינו באים עם הפרשים.
3 שעות קודם.
כן.
שמעתי אתכם את השעה הראשונה, ואז נכנסתי להיכל, והאמת שזה הרגיש לי כמו איזה אירוע ביטחוני, כי כמות השיתוף פה היא באמת יוצא דופן.
אז בוא נשמע ממך גם איך אתה רואה את הגמר הזה, יחסי כוחות.
אני שוב לא שומע אתכם בשעה השנייה, אז אני לא יודע אם דיברתם על וייד בולדין, בולדווין?
דיברנו קצת, אבל אנחנו נשמח לשמוע מה יש לך להגיד.
תראו, יש כל מיני שמועות, ואני לא אעלה אותם כי אין לי אימות אליהם, ואנחנו לא נסתכן בתביעה או משהו כזה, אבל זה די ברור שזה הזוי שהוא חוזר רק היום, שהוא חוזר למשחק היום.
למה זוי?
כי אתה אומר חודש וחצי הוא לא שיחק?
לא, 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 זה שהוא חוזר רק היום. לא שהוא חוזר היום, כאילו, למשחק האחרון, אלא זה שהוא רק היום חוזר. אני באופן רשמי שאלתי את דובר של מכבי, שלשום אחרי המשחק, הוא עשה ארבעה אימונים מלאים, זה אומר שהוא היה קשיר למשחק הראשון. עכשיו, יכול להיות שזה, בגלל שהוא רק התחיל להתאמן, אז לא רוצים בזה, אז למה עם המשחק השני? אין לי ספק שקרה פה משהו, ושוב, יש המון שמועות, אני לא רוצה...
אני אגיד לך משהו, אני יודע את כל השמועות, אבל בגלל... מאחר וקולסון לא היה טוב, לא קולסון, סליחה, תומסון לא היה טוב במשחק הראשון, ומאחר ובכל הסדרה הזאת מותר להחליף רק שחקן אחד, ציפו כל הזמן שבולדווין יחזור, ואז קטש לא שם, נגיד, את החלפה במשחק השני של שחקן אחר, וחיכו למשחק היום.
אבל... למה שבולדווין לא ישחק משחק מספר 2, אחרי שתומסון לא נתן כלום משחק מספר 1?
כי עדיין יש את הטראומה של מה שקרה נגד פנתינייקוס, החזרה יותר מדי מוקדמת, עוד יומיים, וכל
הזה. אתה חושב, צביקה, שזה עוד יומיים, זה מה שישנה? תחשוב שהוא עולה היום למשחק האליפות, משחק הכי הכי חזק, הכי אינטנסיבי, הוא עולה אחרי שלא שיחק יותר מחודש וחצי.
אוקיי, אז אנחנו...
האמת שזה הזכיר לי שש שנים אחורה, גלן רייס, כמובן סיטואציה שונה, גלן רייס כמובן רוחק, היה מושה, וכל החזירו אותו למשחק האחרון, למשחק הפיינל פור נגד מכבי, והם קיבלו בראש.
כן.
אני שוב, זה דוגמאות שונות, אבל גם שוב, שחקן שחוזר אחרי הרבה זמן, שחקן מרכזי, מוביל.
אריק, נסתפק בזה, 100%, תהנה מהמשחק. תודה רבה, אריק, לבנת ספורט הארץ. אנחנו מהדרבי התל אביבי הגדול היום, המשחק הגמר בישראל, למשחק הגמר בארצות הברית, 3-1 בסדרה לבוסטון על סלטיקס, אהלן אירן סורוקו, ערוץ הספורט.
אהלן, מעניינים.
על דלס, מה אמרתי?
על סלטיקס, לא משנה.
לא, בוסטון לדלס כמובן, אני יש לי פה צד חד משמעי, 3-1 סורוקה, מה צפוי היום, האם 3-2 או היום נגמר?
מסתיים היום, חוגגים בבוסטון.
אני מתקשה להאמין שנראה את בוסטון משחקת שוב כמו ששיחקה במשחק הקודם. זה היה באמת לקונה ומשהו לא אופייני, בשילוב של זה שדארס בסופו של דבר קבוצה מצוינת שכאמור הגיעה לגמר, ושל בוסטון שהייתה הגיעה למשחק הזה באיזושהי שעננות של יכול להיות שמה שעשינו עד עכשיו שדארס יהיו כבר על הקרשים ונפרק אותם. אז דארס פרק אותם בחזרה, ואני חושב שזה קצת יראה את בוסטון. דווקא אם... היינו מצפים מהשחקנים של בוסטון כמו לדבר על זה שיש עליהם המון לחץ לסיים בבית, אז הם דווקא לקחו את זה מאוד באיזי יחסית. והם באו כזה בגישה שזה משחק חשוב, זה משחק גמר, אבל אנחנו לא מרגישים שזה לחץ חריג. וצריך לזכור שבוסטון זה באמת בשנים האחרונות בעיקר קבוצה שהיא הרבה יותר טובה בחוץ מאשר בבית. כי יש משקל כשאתה משחק בבוסטון עם כל הבאנרים מעל, עם כל דגלי האליפות והאגדות שם. אז אני חושב שבוסטון... באמת תהיה הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה במשחק הקודם. אם דלס תהיה טובה כמו שהיא הייתה במשחק הקודם, אז הולך להיות לנו משחק סופר סופר מעניין.
כן, אבל אם אנחנו מתייחסים למשחק הקודם, כמו שאתה אומר, היה כמעט 40 הפרש, אז זה באמת משחק מהסדרה, שאתה יכול להגיד לקראת הסוף, אנחנו מפסידים, בואו נתכונן, זה לא היה קורה במשחק מספר 1, או משחק מספר 7, לזה אני מתכוון.
נכון, לא, שוב אין ספק, אם בוסטון לא הייתה בעיתון 3-0, היא לא הייתה מגיעה במיינדסט הזה למשחק 3, ואני למשחק 4, אני לא אומר שהם הפסידו בכוונה, אני אומר שכשאתה, אם אגב לקיר בצד אחד ובצד השני, יש לך איזשהו מרווח טעות, אז טבע האדם לפעמים מנצח, וטבע האדם הוא לפעמים להיות קצת שענה.
אבל תראה, אני חושב שקודם כל יש לקיירי, מקבלים אותו לא יפה במגרש שם, מלחיצים אותו, יש לו זיכרונות לא טובים מבוסטון. עכשיו, עם כל הכבוד ללוקה, צריך את לוקה וקיירי, וגם את השחקנים הדרג ב', כי גם כשהם ניצחו את דנבר, וכשהם זה, הם היו לא יכולים לשחק כך עם שחקן אחד, בעיקר קיירי, אבל גם עם האחרים.
משפט סיום? כן, תן לנו משפט סיום סורוקה.
משפט סיום, במשחק שעבר דרק לייבלי היה מצוין, יתר השחקנים האחרים לא היו יוצאי דופן, אבל הם תרמו מה שצריך. וזה מה שצריך, שיש שם מישהו שאפשר לתמוך עליו בכל רגע נתון, ואז יהיה לנו יופי של משחק 5.
תודה רבה, סורוקה מן.
יאללה, ביי.
שלושה עצורים שאסור היה להם להגיע היום ליד אליהו, שהורחקו מהמשחק הקודם, הגיעו ונעצרו, ויש פרשים בחוץ.
יש גם הוזמנו כאלה שזרקו אבוקות במשחק
הקודם. בדיוק, אז אנחנו ניתן את הקרדיט לשר פלסנר ואסף נבו, עורכים ומפיקים, אחראי על השידור כאן אצלנו, בני שאולסקי ברדיו צפון 104.5, אריק ברחד, בדיגידל דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק, צביקה שרף ואני משה פרימו, אומרים לכם ערב טוב.